זה גם הקלטת אודיו ליתר ביטחון. בסדר, טוב, אז אנחנו מתחילים. נקודת המוצא, אני רוצה קצת לעסוק במהותו של איסור חמץ, כשנקודת המוצא לדיון הזה בעצם תהיה הדין של השעור. כי הוא נותן איזושהי אינדיקציה, אני חושב, בגלל שהוא חריג, הוא נותן איזושהי אינדיקציה, מה קורה? הוא נותן איזושהי אינדיקציה למהות של האיסור. אז בואו נתחיל עם הפסוקים. את הפסוקים לא שלחתי לכן, אז יש פה את זה על המסך, תראו. פסוק ראשון, כן, בשמות י"ב ט"ו, שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. אז יש פה שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שעור, לא חמץ. והנימוק, כי כל אוכל חמץ ונכרתה. זאת אומרת, השימוש בשעור ובחמץ הוא חילופי. זאת נקודה ראשונה שאני רוצה שתשימו אליה לב. בפסוק הבא, אני מסמן גם אותו עכשיו, זה ארבעה פסוקים אחר כך, שבעת ימים שעור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ. שוב פעם, שעור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת. אז השעור והחמץ פה משמשים עוד פעם באופן חילופי, ומקור אחרון בי' ג', בשמות י' ג' ז', מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור בכל גבוליך, שוב פעם חמץ, ושעור. האנטיתזה זה מצות כמובן, אבל הצד האסור זה חמץ ושעור. הבעיה היסודית שמתעוררת כאן, שממנה אני רוצה לצאת לדרך, זה היותו של השעור לא ראוי לאכילה. וזה, הפניתי אתכן להגעות מימוני, בפרק א' מלכות חמץ, הוא בעצם מביא תוספתא, המקור הוא בתוספתא, שכתוב, איזהו שעור, אני קורא פה, איזהו שעור המחמץ את אחרים. חמץ שנתחמץ מידי אחרים. זאת אומרת, שעור זה דבר שמחמץ עיסות אחרות, וחמץ זה משהו שיתחמץ על ידי שעור, למשל. מהמתי קרוי שעור, כן, הכתב פה זה מן השיבושים, לא יודע אם זה שיבושים, אלא זה התוספת, הרמית של התוספת, אולי זה הרמית ארץ ישראלית, אני לא יודע בדיוק. מהמתי קרוי שעור? מי שיפסל מלאכול הכלב. זאת אומרת, ממתי החמץ בעצם זה בצק שהולך ומחמיץ, מחמיץ, 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 באיזשהו שלב הוא כבר נהיה כל כך חמוץ, וזה נקרא שעור. מתי מגיע השלב הזה? מתי שכבר לא ראוי אפילו לאכילת כלב. בסדר, זה המדד שהתוספת נותנת להגדרת השעור. עכשיו, הבעיה שאיתה צריך להתמודד כאן, היא שבדרך כלל באיסורי האכילה בתורה, כאשר דבר מסוים לא ראוי לאכילה, הוא לא נאסר. מאכלים, למשל חזיר, חתיכת בשר חזיר, ברגע שהוא כבר מאופש או לא ראוי לאכילה, פג האיסור שלו. זאת אומרת, אין איסור. יש דיון, האם יש דבר שנקרא שלא כדרך אכילתו. זאת אומרת, אם אוכלים את זה באופן שהוא חם מדי, או באיזושהי צורה, לא בצורות הרגילות של האכילה, גם אז אין איסור דאורייתא, אולי רק איסור דרבנן. אותו דבר כאשר הדבר עצמו לא ראוי לאכילה, לא צורת האכילה, אלא הדבר בעצמו שלא ראוי לאכילה, גם אז אין איסור, לפחות לא איסור דאורייתא. יש ויכוח בין האחרונים, תוכלו אחרי זה לראות בסיכום שאני אשלח לכם, יש ויכוח בין האחרונים מה מהשניים יותר חמור, אבל זה פחות חשוב לענייננו. בכל אופן, אם הכלל הוא שדבר שלא ראוי לאכילה לא נאסר, השאלה היא למה השעור, שהוא כבר כל כך חמוץ עד שלא ראוי אפילו לאכילת כלב, בכל זאת הוא אסור. לא רק זה, אלא שדבר שלא ראוי לאכילת כלב לא אסור באכילה אפילו מדרבנן. ואת אם דבר נפסל מאכילת אדם, אבל עדיין חיות יכולות לאכול אותו, הוא אסור מדרבנן. אין איסור דאורייתא, אבל אסור מדרבנן. חתיכת חזיר שכלב כן היה אוכל אותה, בני אדם כבר לא אוכלים אותה, אבל כלב כן, אז יש איסור דרבנן אם בן אדם אוכל אותה. יהודי אוכל אותה. אם זה לא ראוי לאכילת כלב, אז אין אפילו איסור דרבנן. זה כלום, זה נחשב פשוט לכלוך, זה לא נחשב אוכל. עכשיו, למה בשיעור, שההגדרה שלו זה שהוא לא ראוי למאכל כלב, בכל זאת הוא אסור, הוא אסור באכילה? אז אני, הנקודה היא, הנקודה שאני רוצה להסביר, זה בעצם, היא קשורה בעצם למהותו של איסור חמץ. אני חושב שהדבר הזה קשור למהותו של איסור חמץ, ואני רוצה להראות את זה בשלב ראשון מהסוגיה במסכת ביצה. המשנה הראשונה במסכת ביצה, אני מסמן אותה על הדף. בית שמאי אומרים, זה חלק מהמשנה, החלק הרלוונטי אלינו. בית שמאי אומרים, שעור בכזית וחמץ בכותבת. ובית הלל אומרים, זה וזה בכזית. זאת יש מחלוקת בשאלה מה השיעור של הדבר האסור. בדרך כלל, איסורי אכילה אסורים כאשר אדם אוכל כזית. אם אדם אכל כזית, זה אסור. איסור דאורייתא. אם אדם אכל פחות מכזית, זה מחלוקת אחרונים, מחלוקת אמוראים, שעוד נדבר עליה, רבי יוחנן וריש לקיש, אבל אין את האיסור המלא. עכשיו השאלה היא, מהו השיעור הרלוונטי לאיסור חמץ? פה זה בעצמו כבר שאלה. מה הבעיה? כל איסורי האכילה שיעורם בכזית. מה השאלה המיוחדת על איסור חמץ, שהמשנה עכשיו מתחילה לברר מאיזה שיעור הדבר הזה נאסר? כמו כל איסורי התורה, מה הבעיה? כל איסורי התורה נאסרים משיעור כזית והלאה. למה פה מתחיל דיון? עכשיו, לא רק שמתחיל דיון, אלא הדיון הזה מחדש לנו שהשיעור הוא באמת לאו דווקא כזית. בית שמאי, למשל, אומרים שאכילת שעור השיעור הוא כזית, אבל אכילת חמץ הוא גדול יותר, כך כותב את זה תמרה. אז השיעור הוא, התמר זה יותר גדול מכזית, אז השיעור, זה שיעור יותר גדול מכזית. אז אם אוכלים חמץ, השיעור יותר גדול. בית הלל אומרים, השיעור בין בשעור, בין בחמץ, זה בכזית. אז לא רק שהדיון על השיעור עולה, שזה בעצמו טעון הסבר, מה הבעיה? מה זה שונה מכל שאר איסורי האכילה בתורה? גם התשובה, לפחות של בית שמאי, חורגת מהשיעור הרגיל שהוא הכזית, ופתאום יוצא לנו שזה בככותבת. אז הגמרא, בדף זין עמוד ב', על אותה משנה, רק שיש כמה דפים עד שמגיעים לדיון בקטע הזה של המשנה, סימנתי את הגמרא על הדף, תראו, מהי טעמיו דבית שמאי? זאת אומרת, למה בית שמאי אומרים ששעור בכזית וחמץ בככותבת? אולי רק לחדד, המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל זה בשיעור החמץ. ושיעור השעור לפי שניהם זה בכזית. ושיעור החמץ לפי בית שמאי זה בככותבת, ולפי בית הלל זה בכזית. אז הגמרא אומרת ככה, מהי טעמיו דבית שמאי? למה איך בית שמאי הגיעו למה שהם אומרים? אומרת הגמרא, אם כן, לכתוב רחמנה חמץ, ולא בא, היא שעור. בעצם התורה, בית שמאי אומרים לעצמם, הרי התורה כתבה שעור וחמץ, קראנו את הפסוקים קודם. בשמה הייתה צריכה לכתוב את זה. מספיק לכתוב חמץ, ולכתוב את השעור זה מיותר. למה? ואנה אמינה, אני ממשיך לקרוא, כן? ואנה אמינה, ומה חמץ שאין חימוצו קשה? בכזית, שעור שחימוצו קשה לו כל שכן? זאת אומרת, אם התורה הייתה כותבת חמץ, ולא הייתה אומרת כלום, אז היינו מבינים ששיעור האיסור הוא כזית, כמו כל איסורי התורה, נכון? כמו כל איסורי אכילה בתורה, השיעור הוא כזית. ואז מה? אם חמץ הוא אסור, שחימוץ שלו הוא עוד קל יחסית, שעור שהוא הרבה יותר חמוץ, כן, הוא הרבה יותר חמצי, דיברנו על זה קודם, השעור מחמיץ עוד ועוד עד שהוא כבר לא ראוי למאכל כלב, זאת אומרת, הוא הרבה יותר חמוץ מהחמץ הרגיל, כן, מכיכר לחם, מפיתה, משהו כזה. אז ברור שהוא יהיה אסור. זאת אומרת, אם החמץ אסור, אז השעור ודאי צריך להיות אסור, ולכן לא ברור למה התורה כתבה בכלל את האיסור של שעור. מספיק שאתה כותבת את החמץ, ואני הייתי יודע לבד שהשעור גם הוא אסור. אומרים בית שמאי, מכאן, בכל זאת התורה כתבה שעור, שעור דכתב רחמנה למה לי, אז למה באמת התורה כותבת את זה? לומר לך, שיעורו של זה, לא כשיעורו של זה. אז אומרים בית שמאי, יש פה מילה מיותרת בתורה, שעור. היה מספיק לכתוב חמץ. למה כתבו שעור? כנראה זה בא ללמד שיש הבדל בשיעורי האיסור, בין חמץ לבין שעור. עכשיו, הראשונים כבר מדברים על זה, אז למה דווקא מגיעים לכותבת, למה לא זית וחצי, אני לא יודע מה, כל שיעור אחר. אבל זה הם אומרים, השיעור הבא אחרי כזית שאנחנו מוצאים בשיעורי התורה זה ככותבת. אז אם כבר הגענו למסקנה שזה שיעור גדול יותר, אז אנחנו עוצרים בככותבת. למה דווקא החמץ הוא בככותבת והשעור הוא בכזית ולא להפך? אז התשובה כמובן מאוד פשוטה. כי הרי כל הרעיון של בית שמאי זה ששעור הוא חמץ יותר חמור מאשר חמץ רגיל, נכון? לכן אם היו כותבים חמץ, הייתי לומד בקל וחומר לאסור את השעור. אז אם אני צריך לקבוע למי שיעור האיסור יהיה גדול יותר, ברור שזה יהיה לחמץ. ואת הדבר הקל יותר צריך לאכול ממנו יותר כדי להיות עבריין. הדבר המרוכז יותר, כן, האיסור הקשה יותר, ברור שמספיק לשיעור קטן בשביל לחשב עבריין. לכן אם אני כבר צריך להחליט מי השיעור הקטן ומי השיעור הגדול, אז חמץ זה השיעור הגדול, זה ככותבת, ושעור זה הכזית, זה השיעור הקטן. בסדר? אז זה דעת בית שמאי.
אפשר לשאול?
כן, כן.
ולמה אי אפשר היה לחשוב בצורה אחרת? השיעור של הרגיל כזית, שחמץ יהיה אסור בכזית, ואם אנחנו רוצים להחמיר עם שעור, שיהיה פחות.
אבל בית שמאי מניחים ששעור זה לא חומרה, זה כולה. בית שמאי אומרים ששעור הרבה יותר חמור מחמץ. אז אם חמץ אסור, השעור ודאי אסור.
נכון, ודאי אסור, אז שיעור של שיעור יהיה פחות מכזית.
למה? אבל שיעור הוא חמץ חמור יותר.
נכון, וככה יש שיעור בכזית וחמץ שיעור יותר גדול. ואם נשאיר את השיעור של חמץ בכזית, אז שיעור צריך להיות בשיעור יותר נמוך.
למה לא הורידו את השיעור אלא העלו את החמץ?
כן, כן, למה עשו את זה? כי הגיוני...
ההנחה היא שפחות מכזית אין איסור בתורה.
אין כזה שיעורים, הבנתי.
אתה כותבת מצאנו, אבל כזית פחות מזה אין שום דבר. בסדר?
אפשר לשאול משהו?
כן.
אני לא מבינה למה הם בכלל מדברים על שיעורים, אם כתוב, האיסור הוא גם שזה בעל ייראה. אסור שזה יהיה בכלל בבית, אז איך בכלל הם מגיעים...
גם בבעל ייראה יש שיעורים. לא כל פירור עוברים בבעל ייראה. גם שם יש שיעור. אבל כרגע אנחנו מדברים על איסור האכילה. אבל עקרונית, הגמרא גם בהמשך, אנחנו כבר לא נגיע לזה, אבל הגמרא בהמשך בביצה שם באותה סוגיה, באמת מסיבה את כל הדיון לבעל ייראה, לא לאיסור אכילה. אבל אנחנו עוסקים כרגע בחלק הראשון של הסוגיה. אתם יודעות, יש, אני מזכיר לי תשובה של הרב בן ציון אבא שאול, שהכלל הוא שחמץ אסור אפילו בכל שהוא. זאת אומרת, חמץ בעל ייראה בעצם... צריך להיזהר, הוא לא מתבטל ברוב. בסדר? אפילו אם יש רוב אוכל שהוא לא חמץ, ומעט חמץ הוא לא מתבטל. אז שאלו את הרב בן ציון אבא שאול פעם, איך אפשר לשתות מים מהכינרת? איזה דייג זרק לשם פרוסת לחם, ומשהו, איזה פירור כזה יכול להגיע לנו לתוך המים שאנחנו שותים. איך אפשר לשתות מים? באמת יש כאלה ששמים בד כזה על ה... על הברז כדי למנוע את כניסתם של פירורים, זאת חומרה יתרה. אז הרב בן ציון אבא שאול אמר, כן, אבל גם לכל שהוא יש שיעור. יש דברים שהם לא נחשבים אפילו כל שהוא. זה רק אנקדוטה, אני אומר את זה בסוגריים. בכל מקרה, אבל לענייננו, אז זו דעת בית שמאי. עכשיו, הדבר הזה הוא מוזר בדעת בית שמאי, כי הקל וחומר של בית שמאי הוא כבר ממש מוזר. קודם אני שאלתי, אפילו אם חמץ אסור, למה להניח ששעור יהיה אסור? מה פתאום שעור אסור? הרי הוא לא ראוי לאכילה. עכשיו, בית שמאי, לא רק שהם מתעלמים מהבעייתיות הזאת ששעור לא ראוי לאכילה, אלא הם אפילו חושבים ששעור יותר קל לאסור מאשר חמץ. אני הייתי אומר הפוך. אם היה כתוב חמץ, אז הייתי חושב רק חמץ ולא שעור, כי החמץ ראוי לאכילה והשעור לא. הבית שמאי, לא רק שהם לא מוטרדים מהשאלה הזאת, אלא הם עושים אפילו ההפך. זאת אומרת, לדעתם, כיוון שהשעור יותר חמוץ, אז ברור שצריך יותר לאסור אותו מאשר את החמץ. ומה עם זה שהוא לא ראוי לאכילה? זה לא מטריד אותם כקליפת השום. למה? מאוד מוזר. זה, לכן הבאתי את הסוגיה הזאת, כדי שתראו שהשאלה שאותה שאלתי על הפסוקים, בעצם עולה בגמרא עצמה. הגמרא עצמה לא מוטרדת בכלל מהיחס, מהעניין הזה, שהשעור לא ראוי לאכילה. עד כדי כך, שהיא מביאה קל וחומר, שבעת, לפי בית שמי, שאם היה כתוב חמץ, הייתי לומד בקל וחומר שסעור גם הוא אסור. יש פרחה לקל וחומר הזה. סעור, לא ראוי לאכילה. מה, מה, איזה מין קל וחומר זה? בית שמי לא מוטרדים מזה, ביניהם זה לא פרחה. אוקיי? עכשיו נראה את בית הלל. ובית הלל, אני מסמן את הגמרא, תראו, ובית הלל, זאת אומרת, אז למה, מה, איפה בית הלל חולקים על המהלך הזה של בית שמי? הרי בית הלל אומרים שגם הסעור וגם החמץ הם בכזית, איפה, מה במהלך הזה לא נראה לבית הלל? אומרת הגמרא, צריכה. כוונה, זה שכתבו את הסעור, היה צריך לכתוב אותו, הוא לא מיותר. ולכן כל הדיון של בית שמי שמבוסס על זה שהמילה סעור מיותרת, לא נכון. כי המילה סעור לא מיותרת. למה? כי אי אפשר היה לכתוב רק את חמץ, ונלמד ממנו את סעור, ואי אפשר היה לכתוב רק את סעור, ושנלמד ממנו את חמץ. התורה הייתה צריכה לכתוב את שניהם. למה לא? זה מה שנקרא בלשון הגמרא צריכותה. כשאנחנו עושים צריכותה בין שני דברים, אנחנו מראים למה שניהם צריכים להיות כתובים. לא מספיק שאחד ייכתב, ואת השני נלמד ממנו. בשביל להראות צריכותה, בשביל להראות צריכותה בין שני דברים, אני צריך להראות א', אם היה כתוב א', למה לא הייתי יכול ללמוד את ב', ואם היה כתוב ב', למה לא הייתי יכול ללמוד את א'. אז זה מה שהגמרא עושה עכשיו. צריכי. תאי כתב רחמנה שאור, אני קורא בגמרא. הווה אמינה משום דחימוצו קשה. אבל חמץ דאין חימוצו קשה, אימה לא. צריכה. זאת אומרת, אם היה כתוב רק שאור, אז לא הייתי יודע שגם חמץ צריך להיות אסור. עד כאן זה ממש כמו בית שמי. כי חמץ לבד אי אפשר לכתוב. אם היו כותבים את, סליחה, אם היו כותבים את שאור לבד, לא את חמץ לבד. אם היו כותבים את שאור לבד, הייתי חושב ששאור, כיוון שהוא כל כך חמור, אותו התורה אוסרת. אבל מי אמר שהיא אוסרת גם את החמץ, שהוא קל יותר, החימוץ שלו פחות קשה, ושוב פעם יש פה איזושהי התעלמות מזה שהשאור לא ראוי לאכילה. ההנחה פה בינתיים זה שהשאור הרבה יותר אסור מאשר החמץ, נכון? זה בינתיים כמו בית שמי. גם בית שמי אומרים ששאור לבד אי אפשר לכתוב. מה שבית שמי אומרים, אבל את חמץ לבד אפשר היה לכתוב. כי אם היו כותבים את חמץ, אז הייתי לומד בקל וחומר, את שאור, נכון? עד כאן זה בית שמי. על זה בית הלל צריכים לענות. מה שבית הלל אמרו עד עכשיו, מוסכם גם על בית שמי. ועכשיו בית הלל מסבירים איפה הם חולקים. כי בית הלל טוענים, ואי כתב רחמנה חמץ, אני קורא פה, ואי כתב רחמנה חמץ, משום דראוי לאכילה. אבל שאור שאין ראוי לאכילה, אימה לא, צריכה. הופ, פה יוצא השפן מהכובע. עכשיו פתאום בית הלל אומרים, שנייה אחת, יש אמנם יחס של חומרה, שלפיו השאור יותר חמור מהחמץ. אבל יש גם יחס הפוך. החמץ יותר חמור מהשאור, למה? כי החמץ ראוי לאכילה, והשאור לא ראוי לאכילה. אז לכן, אף אחד משניהם, לא שאור ולא חמץ, אם הוא היה כתוב בתורה, לא היה מספיק כדי שאני אלמד גם את השני. ממילא, התורה הייתה צריכה לכתוב גם את שאור וגם את חמץ. ואם זה כך, אז כל השיקול של בית שמי, שהוביל אותם להבחנה בין השיעורים, נופל. כי השיקול שלהם היה מבוסס על זה שהמילה שאור מיותרת. אומרים בית הלל, מה פתאום? זה לא מיותר. אם היו כותבים את חמץ ולא היו כותבים את שאור, הייתי אומר ששאור לא ראוי לאכילה, ולכן הוא לא נאסר. אז לכן חייבים לכתוב את שאור. אי אפשר ללמוד כלום מזה שהתורה כתבה את שאור. זה בעצם מה שסימנתי כאן בגמרא, השורה האחרונה, זאת נקודת הוויכוח בין בית הלל לבין בית שמי. עכשיו, בואו נראה מה הדבר הזה בעצם אומר. מה שבעצם הדבר הזה אומר זה ככה. בית שמי בכלל לא מוטרדים מהעובדה ששאור לא ראוי לאכילה. מבחינתם, השאור הרבה יותר חמור מחמץ. למה? כי חימוצו קשה יותר. ככל שהחימוץ יותר קשה, כך הדבר יותר אסור. לא אכפת להם שזה לא ראוי לאכילה. זה בית שמי. אנחנו פוסקים הלכה כבית הלל. מה קורה בבית הלל? בית הלל, תשימו לב, הקל וחומר הראשון שהם עשו, הוא בסדר גמור. זאת אומרת, סליחה, הקל וחומר השני שהם עשו, הוא בסדר גמור. זאת אומרת, אם היה כתוב חמץ, לא הייתי יודע את שאור, כי הוא לא ראוי לאכילה. אבל הם עשו גם את הקל וחומר הראשון. שאם הייתי יודע, אם היה כתוב שאור, לא הייתי לומד בקל וחומר את חמץ. למה? כי החמץ הוא פחות חמוץ. זאת אומרת, במובן הזה הם מקבלים את בית שמי. זאת אומרת שלפי בית הלל, נכון שאם התורה לא הייתה כותבת את שאור, אלא רק את חמץ, לא הייתי לומד לאסור את שאור. כי שאור לא ראוי לאכילה. אבל גם בית הלל מסכימים שאחרי שכבר התורה כן כתבה את שאור, אז ברור שהוא גם אסור, נכון? זאת אומרת, השאלה ששאלתי קודם נכונה בין לבית הלל ובין לבית שמי. רק אצל בית שמי זה הרבה יותר חזק, כי בית שמי טוענים שאני הייתי אוסר שאור מסברה אפילו בלי שהתורה כותבת את זה. מעצם זה שזה יותר חמוץ מהחמץ. בית הלל אומרים לא כך, בית הלל טוענים שאומנם בלי התורה אני לא הייתי אוסר את זה. אבל אחרי שהתורה כתבה, עכשיו אני כבר כן אוסר את זה. ועדיין השאלה, בסדר, התורה כתבה. אבל גם את זה צריך להבין, למה התורה כתבה את זה? למה התורה אוסרת גם את השאור, למרות שהוא לא ראוי לאכילה? זאת אומרת שבשורה התחתונה, הבעיה שהשאור לא ראוי לאכילה, תוקפת הן את שיטת בית שמי והן את שיטת בית הלל. לא רק זה, בית הלל עצמם מעלים את הנקודה הזאת. לכן, כך הם מסבירים למה התורה לא מספיק שהייתה כותבת את חמץ. היא צריכה לכתוב גם את שאור. זאת אומרת שהם מודעים לנקודה הזאת. נו, אז איך הם עצמם מסבירים שהתורה בכל זאת אומרת לנו לאסור את שאור? אוקיי? אז זה רק מחדד את השאלה שבה פתחתי מהפסוקים. איך זה יכול להיות ששאור נאסר? אז לבית הלל השאלה נשארת כפשוטה. למה התורה אוסרת גם שאור למרות שהוא לא ראוי לאכילה? אצל בית שמאי השאלה עוד הרבה יותר חזקה. כי בית שמאי אומרים לנו, אפילו בלי שהתורה הייתה אוסרת, אני לבד מסברה הייתי אוסר את זה. למה? מה זאת אומרת? לא מפריע לך שזה לא ראוי לאכילה? אוקיי? אז זאת השאלה. בואו נראה את הרמב״ם. הרמב״ם בשתי ההלכות הראשונות בהלכות חמץ ומצה. אגב, הלכות פסח ברמב״ם מחולקות לשני קבצי הלכות. הלכות קורבן פסח, שבזה עסקנו בשיעור הקודם קצת, שזה בספר הקורבנות, ויש את הלכות חמץ ומצה, שזה בספר מועדים, ספר זמנים. זה בהלכות המועדים. וזה עוסק בקורבן הפסח ובעבודתו, עבודה בבית המקדש, ואלה עוסקים בהלכות הפסח, חמץ ומצה וסיפור יציאת מצרים, כל הלכות החג שמוכרות לנו היום. אז אנחנו קוראים עכשיו את תחילת הלכות חמץ ומצה. סימנתי את זה, בואו נקרא בפנים. הלכה א', כל האוכל כזית חמץ בפסח, מתחילת ליל 15, עד סוף יום 1 ו-20 בניסן, במזיד, חייב קראת, שנאמר, כי כל אוכל חמץ ונחרטה. בשוגג, חייב קורבן חטאת קבועה. אחד האוכל ואחד הממחה ושוטה. כן, הקראת שדיברנו עליו בשיעור הקודם, על אי הבאת קורבן פסח, קיים גם לגבי אכילת חמץ בפסח. ודיברתי על זה בשיעור הקודם, מי שיעיר, אני כבר לא זוכר מי, איך עברתי מקורבן פסח לחמץ. אמרתי שגם בחמץ יש את הרעיון הזה, שהוא הופך את כולנו למתיך את כולנו לציבור אחד, ולכן הקראת שמתלווה לזה שמי שלא הכניס את עצמו לכלל הציבור, נחרט ממנו, הקראת הזה מופיע הן באיסור חמץ, והן באיסור של מי שלא הביא את קורבן פסח. אך שבאיסור חמץ כמובן זה לאו, זה לא עשה. כך שזה לא חריג במובן הזה. עשים שיש עליהם קראת, זה רק קורבן פסח ומילה. לאווים יש עוד, אבל גם חמץ הוא אחד מהלאווים האלה. טוב, בכל אופן, זה ההלכה הראשונה ברמב״ם, שכל מי שאוכל כזית חמץ בפסח, במהלך ימי הפסח, חייב קראת במזיד, ובשוגג חייב קורבן חטאת. הלכה ב', החמץ בפסח אסור בהנאה, כן? שנאמר, לא יאכל חמץ, לא יהיה בו היתר אכילה. זאת אומרת, הוא לומד את זה מלשון הפסוק, שכתוב לא יאכל חמץ, לא כתוב לא תאכלו חמץ. לא יאכל חמץ זה מלמד, עוד מעט נראה את זה בגמרא, זה מלמד שלא רק באכילה זה נאסר, אלא גם בהנאה. והמניח חמץ ברשותו בפסח, אף על פי שלא אכלו, עובר בשני לאווים, שנאמר לא יראה לך שאור בכל גבוליך, ונאמר שאור לא יימצא בבתיכם, ואיסור החמץ ואיסור השאור שבו מחמצים, אחד הוא. אז פה בהלכה ב' הרמב"ם עוסק, הלכה א' הרמב"ם עוסק באיסור האכילה. הלכה ב' הוא עוסק באיסור ההנאה. והוא בעצמו כנראה מרגיש בנקודה הזאת שיש פה איסור גם על החמץ וגם על השאור. ונראה מלשונו שהוא אפילו מתכוון להסביר את העניין הזה. כי הוא אומר, ואיסור החמץ ואיסור השאור שבו מחמצים, אחד הוא. מה הכוונה איסור השאור שבו מחמצים? נדמה לי שמה שהרמב"ם מתכוון לומר, זה הוא מתכוון להסביר לי למה השאור, למרות שהוא לא ראוי לאכילה, הוא נקרא גם חמץ. נגיד, בשר חזיר שלא ראוי לאכילה, הוא לא חזיר בכלל, זה סתם לכלוך. אוקיי? לכן הוא לא אסור. אם מישהו במקרה אוכל אותו, למרות שזה דבר שלא נאכל בדרך כלל, הוא לא עבר איסור, זה לא בשר חזיר, זה יצא מגדר אוכל, זה כבר, זה סתם לכלוך. אבל השאור, אומר הרמב״ם, עדיין שם חמץ עליו, למרות שהוא לא ראוי לאכילה. למה לא? הרמב״ם מסביר, כי זה בו מחמצים עיסות אחרות. אי אפשר להגיד שהשאור הוא לא חמץ. הוא אבא של כל החמצים, הרי הוא גם יוצר את החימוץ של עיסות רגילות. אז איך אפשר להגיד שזה שיוצר את החימוץ, הוא עצמו לא חמץ? לא ייתכן דבר כזה. הרי כל החימוץ שמגיע לעיסה, מגיע מתוך השאור. זאת אומרת, השאור הוא מקור החימוץ. אז אי אפשר להגיד שבגלל שהוא לא ראוי לאכילת כלב, אז הוא בכלל לא נקרא חמץ. ככה נראה לפחות שהרמב״ם מתכוון להסביר. ותראו, אני הבאתי פה רק דוגמה. הבאתי פה דוגמה מהרמב״ם מלכות שבת במלאכת צובע. יש איזה עוד דוגמה או שתיים. העושה עין הצבע, הרי זה תולדת צובע וחייו. זאת מי שמכין צבע, מערבב צבע במים, את הסממנים במים, כדי לייצר צבע שאיתו צובעים בד או נייר או משהו כזה, אז הוא חייב. זה נקרא צובע. ועל זה שואל הרעבד, בהשגת הרעבד פה, יש פה גם קו תחתי שמדגיש את המשפט החשוב לענייננו, ואני לא הייתי סבור שיתחייב משום צובע עד שיצבע דבר שנגמרה בו מלאכת הצבע. אבל צביעת מים שאינה לצורך עצמן, לא. כן, הרייבת בעצם אומר, כאשר אתה מכין צבע, זה לא נקרא לצבוע, מה אתה צובע את המים? אין לי עניין שהמים יהיו צבועים. אני מכין צבע כדי להשתמש בו לצבוע דברים אחרים. לצבוע נייר, לצבוע בד, או משהו כזה. אבל מה פתאום הכנת הצבע בעצמה נקראת צובע? אבל זה השגת הרעבד, אבל הרמב״ם מה אומר? הרמב״ם אומר שגם דבר כזה נקרא צובע. למה? כי מבחינת הרמב״ם, כנראה, הדבר שמהווה מקור לעניין, ודאי שגם הוא עצמו יש עליו את שם הדבר. אבל כשאני מכין את הצבע, אי אפשר להגיד שאני לא עושה פה את מלאכת צובע. אני ממש מכין את הצבע שאיתו צובעים. איך אפשר להגיד שדבר כזה הוא לא צובע? ולכן אני הבאתי את זה כדוגמה לאותה סברה שהרמב״ם אומר פה לגבי החמץ. השאור שאיתו מחמצים עיסות, אי אפשר להגיד שהוא בעצמו לא חמץ. הרי הוא עצמו בו משתמשים כדי לייצר מהעיסות האחרות חמץ. אז לכן הוא עצמו ודאי קרוי חמץ. לא, יש איזה עוד דוגמאות, אבל נראה לי שזה מה שהרמב״ם מתכוון להסביר. אלא שהדבר הזה הוא עדיין בעייתי. כי לכל היותר אני מוכן לקבל את מה שהרמב״ם מסביר כאן, שהשאור גם הוא נקרא חמץ. הוא לא יצא מכלל חמץ, למרות שהוא לא ראוי לאכילת כלב. אבל זה שהוא נקרא חמץ זה לא מספיק. הוא נקרא חמץ, אבל עדיין הוא לא ראוי לאכילה. אז למה הוא אסור? מה אכפת לי שהוא נקרא חמץ? כשאני אוכל אותו, זה לא נקרא לאכול. הרי מה הבעיה בדבר שלא ראוי לאכילה? בדבר שלא ראוי לאכילה, פירוש הדבר, כשאני אוכל חזיר שלא ראוי לאכילה, זה לא נקרא בכלל שאכלתי חזיר, כי דבר כזה הוא לא אכילה בכלל. לאכול דבר מאוס, זה בכלל לא נקרא אכילה. אז למה כשאני אוכל את השאור, הבנתי, השתכנעתי, גם שאור נקרא חמץ. עדיין, אבל הוא לא ראוי לאכילה, כשאני אוכל אותו, הפעולה הזאת היא לא אכילה של חמץ, היא לא אכילה בכלל. אז למה בכלל שאני אהיה חייב על דבר כזה? הרמב״ם, כשנותן לנו את ההסבר פה, זה רק הסבר חלקי. הוא מסביר למה השאור נקרא חמץ, אבל הוא לא מסביר למה עדיין לא מפריע לי שהוא לא ראוי לאכילה, אז מה אם הוא חמץ? אכלתי חמץ, אבל באופן שהוא לא אכילה. אז למה הדבר הזה הוא אסור? את זה הרמב״ם לא הסביר. והשאלה היא מה, איך עונים על העניין הזה? כדי לענות על העניין הזה, בואו נרד לגמרא בפסחים. אני מסמן אותה, ונראה שם את המחלוקת שיהיה בסיס לדברי הרמב״ם למעלה. בפסחים בדף כף א'. אמר חזקיה, מניין לחמץ בפסח שאסור בהנאה? שנאמר, לא יאכל חמץ, לא יהה בו היתר אכילה. זאת אומרת, אם היה כתוב לא תאכלו חמץ או לא תאכל חמץ, אז היה איסור אכילה. אבל כיוון שהתורה כתבה בשפה פסיבית, במינוח פסיבי, לא יאכל חמץ, אז זה בא לרמוז לנו שיש פה גם איסור הנאה ולא רק איסור אכילה. רש"י מסביר, הכוונה שאפילו הוא יאכל על ידי גוי, אבל הגוי שילם לי עליו, או איכשהו נהניתי מתוך החמץ, אז עצם העובדה שהחמץ נאכל, ואליי הגיע הנאה על ידי כך, אני עברתי איסור. לכן זה מרמז על זה שיש פה גם איסור הנאה ולא רק איסור אכילה. לא חשוב, אבל יש פה, חזקיה בעצם לומד, שכיוון שהתורה נקטה פה בשפה ייחודית, שפה פסיבית, אז היא באה לרמוז לי שיש פה גם איסור הנאה ולא רק איסור אכילה. למרות שלא כתוב שאסור ליהנות מהחמץ בפסח, כתוב שאסור לאכול. אבל אם התורה הייתה כותבת לא תאכל, הייתי אומר, זה רק איסור אכילה. אבל אם התורה כתבה לא יאכל, אז היא רמזה לי שיש פה גם איסור הנאה. אומרת הגמרא ככה, טעם עדי כתב רחמנה, אני קורא פה עכשיו, טעם עדי כתב רחמנה. טעם עדי כתב רחמנה, לא יאכל חמץ. לא כתב לא יאכל, כי אם הוא היה כתוב סתם לא תאכל או לא תאכלו, לא היה כותב בשפה פסיבית, הווה אמינא, איסור אכילה משמע, איסור הנאה לא משמע. כן, נכון? זה מה שנראה מדברי חזקיה, שאם התורה הייתה כותבת במינוח הרגיל, אז היה פה רק איסור אכילה, לא היה איסור הנאה. רק בגלל שהתורה שינתה בלשונה, אנחנו מבינים שיש פה גם איסור הנאה. וזה אומרת הגמרא, זה הולך נגד שיטת רבי אבאו. ופליגה דרבי אבאו. דאמר רבי אבאו, כל מקום שנאמר לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע, עד שיפרט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנבלה. דתניא, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, או מכור לנוכרי, וכו'. מה זאת אומרת? הגמרא בעצם אומרת, רבי אבאו בעצם טוען, נגד חזקיה. רבי אבאו טוען שגם כאשר כתוב על לשון הרגילה, לא תאכל חמץ או לא תאכלו חמץ, גם אז אני הייתי מבין שזה לא רק איסור אכילה, אלא גם איסור הנאה. התורה לא צריכה לשנות במיוחד בלשונה, כדי לספר לי שזה איסור הנאה. בכל ניסוח שלא יהיה, שהתורה אוסרת משהו באכילה, זה כולל בתוכו גם איסור הנאה. את זה חזקיה כמובן לא מקבל. לכן חזקיה אומר, אם היה כתוב לא תאכל, הייתי מבין שזה רק איסור אכילה, זה לא איסור הנאה. רק בגלל שהתורה שינתה בלשונה, אז היא אומרת לי שזה גם איסור הנאה. אוקיי? ובאמת, רבי אבאו מביא ראיה לדבריו, אני רק אומר את זה בסוגריים, עד שיפרט לך הכתוב, אתם רואות, אני מסמן, עד שיפרט לך הכתוב, כדרך שפרט לך מנבלה. כי יש פסוק לגבי איסור נבלה, כתוב, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, או הגר פה הכוונה כמובן לגוי. גוי שחי בינינו, זה נקרא גר תושב, והוא לא אסור, מותר לו לאכול בשר לא כשר, אז את הנבלה אתה יכול לתת לגוי. זאת אומרת, אין בעיה. אתה אסור לך לאכול את זה, אם אתה רוצה לתת לגוי, בבקשה. שואל את עצמו רבי אבאו, למה התורה צריכה לכתוב את זה? למה התורה צריכה, בסדר, לי אסור לאכול, ברור שאני יכול לתת לגוי, לגוי מותר, מה הבעיה? אומר רבי אבאו, זה שהתורה הייתה צריכה לכתוב את ההיתר, לתת את זה לגוי, כנראה שבלי זה, אני גם הייתי מבין שאסור לתת את זה גם לגוי. למה לא? הרי לגוי מותר לאכול נבלה. בגלל שהגוי, כשהוא ישלם לי על הבשר הזה, אני אהנה מהנבלה. וזה היה איסור הנאה, אני עברתי על איסור הנאה. אומר רבי אבאו, רואים מכאן, שכל פעם כשהתורה כותבת איסור אכילה, זה כולל בתוכו גם איסור הנאה. אלא אם כן היא כותבת בפירוש שלו, כמו פה. אבל במקום שהיא לא כותבת בפירוש, כל לשון שכתוב לא תאכל, לא יאכל, לא תאכלו, זה תמיד כולל איסור אכילה ואיסור הנאה. כך טוען רבי אבאו. עד כאן ברור. אוקיי. עכשיו בואו נראה איך פוסק הרמב״ם. הרמב״ם, אני מסתכל מדי פעם בצ'אטים, רק לראות שאין פה איזה... אוקיי. הרמב״ם בפרק ח' מלכות מחלות אסורות על אחת את ו', הרמב״ם פוסק רבי אבאו, אני מסמן אותו, תראו, כל מקום שנאמר בתורה, לא תאכל, לא תאכלו, לא יאכלו, לא יאכל, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע, עד שיפרוט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנבלה, שנאמר לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, וכחלב שנאמר בו יעשה לכל מלאכה, או עד שיתפרש בתורה שבעל פה שהוא מותר בהנאה, אם יש לנו איזה מסורת בעל פה, גם אז בסדר, אבל ברירת המחדל, ברגע שהתורה אוסרת משהו באכילה, הוא נאסר גם בהנאה. בסדר, זה ברירת המחדל. אז הרמב״ם באופן מאוד מאוד ברור ומובהק, פוסק כמו רבי אבאו. בואו נעלה רגע למעלה חזרה לרמב״ם שקראנו, רק נזכיר את זה. אני מסמן את הרמב״ם, תראו בהלכה ב', החמץ בפסח אסור בהניה, שנאמר, לא יאכל חמץ, לא יהיה בו היתר אכילה. זה ממש חזקיה, נכון? ואת הרמב״ם, המחלוקת בין חזקיה לרבי אבאו, פוסק כרבי אבאו, זה ראינו קודם בהלכות מאכלות אסורות. אבל פה בהלכות חמץ ומצה, הרמב״ם מביא את ההנמקה של חזקיה. יש איסור הנאה בחמץ, והנימוק לזה הוא דברי חזקיה. אני מזכיר שוב, גם לחזקיה וגם לרבי אבאו יש איסור הנאה מחמץ. שניהם מסכימים. כל השאלה זה רק למה. לפי רבי אבאו, כל איסור אכילה שכתוב בתורה כולל גם איסור הנאה, לא, אין למה. כל איסור אכילה הוא גם איסור הנאה, אלא אם כן התורה התירה במפורש. אבל אם לא, אז אסור בהנאה. לפי חזקיה זה גם אסור בהנאה, אין להם ויכוח הלכתי. גם לפי חזקיה חמץ אסור בהנאה. אבל הוא חמץ, או, אבל הוא אסור בהנאה בגלל שהתורה נקטה בלשון פסיבית. זאת אומרת, יש מקור בתורה לדבר הזה. לולי זה, זה לא היה אסור בהנאה. אז אין להם ויכוח הלכתי. כן? שאלו אותי במייל אתמול, חנה נדמה לי, שאלה אותי אתמול, איך מה הבעיה עם הרמב״ם? הרי אין ויכוח הלכתי לגבי איסור ההנאה. אין ויכוח הלכתי לגבי איסור ההנאה. כי גם חזקיה וגם רבי אבאו אוסרים בהנאה. נכון, אבל ברמב״ם, ההנמקה שהוא מביא לאיסור ההנאה, היא ההנמקה של חזקיה, ולא של רבי אבאו. השאלה היא למה? כי הרי הוא פוסק.
אפילו לפי חזקיה, אני יודע.
לא שומע?
אפילו לפי חזקיה זה אסור.
כן, אבל למה הוא צריך להביא את זה? ההלכה היא כמו רבי אבאו. אז זה בערך מה שהכסף משנה אומר, מה שנחמה הציעה פה, עוד רגע נראה. אני אדלג רגע על פירוש המשנה, אולי נראה את זה אחר כך, כי הדברים יותר מפורשים למטה, בספר המצוות לא תעשה קוף פי זין. תראו, אני סימנתי את זה, רואות? המצווה קוף פי זין היא שהזהירנו מאכול בשר בחלב. והוא אומרו גם כן לא תבשל גדי בחלב אמו פעם שנייה. רוצה בו איסור אכילה. ובגמרא חולין אמרו בשר בחלב לוקה על בישולו, ולוקה על אכילתו. וכולי, קיצור, יש, באיסור בשר בחלב יש שלושה איסורים. אסור לבשל את הבשר בחלב, אסור לאכול אותם ביחד את הבשר בחלב, ואסור להנות מתערובת של בשר בחלב. אוקיי? שלושה דברים נאסרים. ומאיפה לומדים את זה? מזה שהתורה כתבה שלוש פעמים, לא תבשל גדי בחלב עמו, פעמיים זה מיותר, זה בא לרבות גם את איסור האכילה וגם את איסור הענה. עכשיו אני קורא למטה, ואני לא אכנס פה לכל הפרטים, כי זה רמב״ם סבוך, מאוד מעניין דרך אגב, אבל סבוך. אני רק אקרא את בעיקר את מה שנוגע אלינו. אני סימנתי את המשך על הרמב״ם, אני קורא. ובכאן ראוי לי שארמוז על שורש גדול שלא קדם לי זוכרו. זאת אומרת, לא קדמו לי מי שיסביר את הרעיון המעניין הזה. וזה שאומרו יתברך, הקדוש ברוך הוא כותב בתורה, לא תבשל גדי בחלב עמו, נכפל בתורה שלושה פעמים. ואמרו מלמדי הפירוש, כן, חז"ל לימדו אותנו, שכל לב מהם הוא לעניין. כל אחד מהם מלמד אותי עניין אחר, אכילה, בישול וענה. כן, אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור ענה ואחד לאיסור בישול. ולמקשה, אני קורא פה, ולמקשה, ולמקשה שיקשה ויאמר, לאיזה דבר מנית איסור אכילתו ואיסור בישולו שתי מצוות, ולא תמנה איסור הנאתו, מצווה שלישית. הנה ידע המקשה שאיסור הנאה אין ראוי שימנה מצווה בפני עצמה. כן, הרמב״ם במניין המצוות, באופן מפתיע, מונה את האיסור לבשל בשר בחלב, ומונה את האיסור לאכול בשר בחלב. אבל הוא לא מונה את איסור ההנאה מבשר בחלב. שואל הרמב״ם למה? הרי הוא שואל על עצמו, כן? אתם בטח שואלים עליי, אומר הרמב״ם, למה מניתי רק שניים ולא שלושה? כאן הסברתי לכם שיש שלושת האיסורים. אז אומר הרמב״ם, הנה ידע המקשה, זו התשובה שהוא נותן לקושייה הזאת, הנה ידע המקשה, שאיסור הנאה אין ראוי שימנה מצווה בפני עצמה, מפני שהוא ואיסור אכילה עניין אחד. זאת אומרת, באיסור הנאה באופן כללי, כאשר יש משהו שאסור גם באכילה וגם בהנאה, הרמב״ם אומר צריך למנות את זה כמצווה אחת. לא כשני איסורים, אלא כאיסור אחד. למה? וזה משפט המפתח, שהאכילה, ידגיש את זה כי זה משפט המפתח, שהאכילה מין ממיני ההנאה, ואומרו יתברך בדבר שהוא לא יאכל, אמנם הוא דמיון מדמיוני ההנאה, והכוונה שהוא לא יענה בו, לא באכילה ולא בזולתו. מה הוא אומר? הוא אומר שאיסור האכילה תמיד כולל בתוכו איסור הנאה. למה? מה הרעיון? את זה ראינו בגמרא, הוא פוסק כמו רבי אבאו. אז אנחנו יודעים כבר שכל איסור אכילה כולל בתוכו גם איסור הנאה. מה שהרמב"ם מוסיף כאן זה את ההסבר. למה כל פעם שהתורה אומרת איסור אכילה, זה כולל גם איסור הנאה? התשובה, כיוון שכשהתורה אומרת לא לאכול, היא בסך הכל נותנת לנו דוגמה. כוונתה לומר אל תהנו, רק במקום להגיד באופן כללי, נותנת דוגמה. מה זה דוגמה להנאה מאוד רווחת, נפוצה? אכילה. אז לכן התורה אומרת אל תאכלו. כמו שכשהתורה אומרת כי יגח שור איש את שור רעהו, אז צריך לשלם לניזק. אבל אין הכוונה רק שהשור שלי נוגח, מה אם הכלב שלי נושך אותו? גם אז אני צריך לשלם. אז למה התורה אמרה שור? כי אחד ההזקים הנפוצים זה כששור שלי נוגח. אז היא משתמשת בדוגמה כדי לדבר על כלל שלם. אותו דבר פה אומר הרמב״ם. כשהתורה אומרת לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו, היא לא מתכוונת לאסור אכילה, היא מתכוונת לאסור הנאה. האכילה זה פשוט דוגמה אחת נפוצה של מין ממיני ההנאה. אז לכן היא נקטה בדוגמה הזאת, אבל בעצם כוונתה לאסור את כל סוגי ההנאה. אז הרמב״ם יש לו פה חידוש מאוד מעניין. הרמב״ם מסביר לנו פה את דברי רבי אבאו. תראו, אני קורא מיד את המשפט שבא אחרי זה. אני אסמן לכם אותו. והוא אומרם עליהם השלום, כל מקום שנאמר לא תאכל, לא תאכלו, לא יאכל, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע, עד שיפרט לך הכתוב כדרך שפרט בנבלה. זאת אומרת, הרמב״ם, זה ההסבר לרבי אבאו שקראנו את דבריו בגמרא בפסחים. ההסבר הוא למה רבי אבאו אומר שכל פעם כשהתורה אומרת לא לאכול, הכוונה גם לא ליהנות. זה ההסבר. מה שאמרתי לך עכשיו, זה מה שכתוב בדברי רבי אבאו. כשהתורה אומרת לא לאכול, זה בסך הכל דוגמה, מטרתה בעצם לאסור עלינו את כל סוגי ההנאות. והדוגמה הנפוצה זה אכילה. ולכן כל מקום שכתוב אכילה, זה כולל בתוכו גם הנאה. ההמשך החשבון, הרמב״ם מאוד מסובך, אני לא אכנס לעניין הזה. זה מה שחשוב לענייננו. אני רק,
בכל זאת... מעניין על עץ הדעת, אם הוא היה גם אסור להנאה.
לכאורה, כן. אם הקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול, זה כולל הנאה גם. ואז, אגב, נדמה לי שזה מפורש בפסוק. כי אחרי זה אומרים לכם, נכון, יש שם משהו, איזה פסוק שאומר, שכל עץ הגן נתתי לכם ליהנות ממנו. זאת אומרת, משמע שמעץ הדת אסור היה גם ליהנות.
אוכל תאכל, לא כתוב ליהנות שם.
לא, באיסור. אבל אחר כך, יש התייחסות של התורה אחר כך, הרי נתתי לכם את כל העצים כדי ליהנות, לא זוכר את הפסוק בדיוק, כדי ליהנות. משמע ש... העץ הדת היה יוצא דופן גם בהנאה ולא רק באכילה. אני חושב, אני צריך להסתכל שוב, אני לא זוכר כרגע. טוב, בואו נסתכל רגע בפירוש המשנה, סימנתי את הקטע. הרמב״ם קורא לזה הנקודה הנפלאה. זה ככה בישיבות קוראים לזה, הנקודה הנפלאה של הרמב״ם. זה בפירוש המשנה בקריטות. הקדמתי לכם גם בדף, אני אקדים גם כאן. יש עיקרון בהלכה שאין איסור חל על איסור. זאת אומרת, אם דבר מסוים אסור באכילה, למשל, נגיד איסור חזיר, ואיסור החזיר נופל לתוך חלב. אז עכשיו יש פה גם בשר בחלב וגם איסור חזיר. אז באופן עקרוני, כשאני אוכל את חתיכת החזיר הזאת, עברתי רק על איסור חזיר, לא על איסור בשר בחלב. למה? כי החתיכה הזאת הייתה אסורה עוד לפני שהיא נפלה לחלב. היה עליה איסור של בשר חזיר. אחרי שהיא נפלה לתוך החלב, אז היא גם אסורה מצד איסור בשר בחלב. אבל היא כבר הייתה אסורה קודם, ואיסור שני לא חל על האיסור הראשון. אם כבר יש איסור על החתיכה, האיסור השני לא חל עליו. במקרה בבשר בחלב אולי זה כן יחול, אבל אני רק מביא את זה כדוגמה. עכשיו, יש שני יוצאי דופן, מה שעידית שאלה קודם, שלושה יוצאי דופן לדין אין איסור חל על איסור, סתם להשכלה כללית כדאי להכיר את זה. שלושת יוצאי הדופן האלה זה כולל, מוסיף ובת אחת. זאת אומרת, אם שני האיסורים חלים בבת אחת, לא אחד קדם ואחרי זה בא השני, אז שניהם חלים. אין איסור חל על איסור זה תמיד כשיש אחד ראשון, ואחרי זה בא איסור שני. אבל אם שניהם חלים ביחד, אז לא. בגמרא מביאה דוגמאות איך זה יכול להיות. היוצא דופן השני זה איסור כולל. איסור כולל, הכוונה שהאיסור השני חל על עוד דברים חוץ מאשר האיסור הראשון. נגיד, איסור בשר בחלב חל לא רק על בשר חזיר, אלא גם על עוד סוגי בשר. ואיסור חזיר זה רק על בשר חזיר. אז זה יהיה כולל. יש איסור מוסיף, החריג השלישי זה מוסיף. כשהאיסור השני יש לו עוד, לא חל על עוד דברים, אלא יש עוד סוגי מעשים אסורים באותה חתיכה. למשל, איסור בשר בחלב אסור גם באכילה וגם בהנאה. וחזיר אסור רק באכילה, לא אסור בהנאה. אז מצד איסור מוסיף זה צריך לחול, אוקיי? עכשיו אני קורא את הרמב״ם, סימנתי את הרמב״ם. ויש בדברינו אלה נקודה נפלאה נעיר עליה. לפי שהיא מפתח לעניינים אחרים, נוסף למה שיש בה מדיוק העיון. אומר הרמב״ם, תראו, זה גם מרתק למדנית, אבל חוץ מזה זה גם בסיס הלכתי לעוד השלכות הלכתיות. לכן כדאי להכיר את זה, כך הוא אומר. והיא, מן הידוע שבשר בחלב אסור בענה, כן? גם אכילה וגם ענה. והחלב, זה מבלבל פה כי אין ניקוד, אבל פה זה חלב, לא חלב, והחלב דרך משל מותר בענה. החלב זה סוג של בשר שאסור לאכול אותו, גם בשר של בהמות קשרות. אסור לאכול אותו, זה דומה לשומן קצת, אסור לאכול אותו, אבל מותר ליהנות, הוא מותר בענה. ואם בישל החלב בחלב, מה היה צריך להיות לפי מה שאמרתי קודם? אז קודם כל הוא היה חלב, הוא היה אסור מדין איסור חלב. עכשיו בישלתי אותו בתוך חלב. עכשיו אני רוצה לאכול את החלב עם החלב. אז יש איסור חלב וגם איסור בשר בחלב. החלב הוא סוג של בשר. גם איסור בשר בחלב. אבל אין איסור חל על איסור? לא נכון. כיוון שבשר בחלב אסור גם בהנאה ולא רק באכילה. אז יש פה מוסיף. לכן הוא היה צריך לחול על איסור החלב. נכון? ואם בישל החלב בחלב, מטעם לא יחול איסור בשר בחלב על איסור חלב. והוא הדין בנבלה, כן? נבלה שמבשל אותה בחלב, אז היה צריך להיות אסור. בהיותו איסור מוסיף, כמו שאמרנו כאן בחלב הקודשים, לא משנה וכו'. זו השאלה. והתשובה לכך, שבשר בחלב לא נאסר בהנאה, אלא מחמת שאסר הכתוב אכילתו, לפי הכלל שבארנו, שכל שנאסר באכילה, נאסר להנות בו עד שיפרוט לך הכתוב. ואין בו פסוק האוסר אכילתו, הוא פסוק האוסר להנות בו. אלא שני הדברים יחד הם, איסור בשר בחלב. וכיוון שאמרנו, אין איסור חל על איסור, ולפיכך לא יחול איסור בשר בחלב על איסור נבלה. הרי לא יהיה אסור בהנאה, אלא יהיה מותר בהנאה, והאוכלו לוקה משום נבלה, וירד איסור בשר בחלב לגמרי, לפי שלא חל. עד כאן, אני אסביר. הרמב"ם אומר כך, בעצם איסור בשר בחלב, זה לא נכון להגיד שהוא אסור גם באכילה וגם בהנאה. הוא אסור באכילה. כל דבר שאסור באכילה, כמובן גם אסור בהנאה, אבל אין פסוק נוסף שאוסר אותו בהנאה, זה אותו פסוק. הפסוק אוסר אותו באכילה, וכל דבר שנאסר באכילה, נאסר ממילא גם בהנאה. עכשיו בואו נראה מה קורה עם החלב, או הנבלה הזאת נופלת לתוך חלב. ואני מבשל אותם ביחד. אז היה איסור נבלה, ועכשיו חל עליו גם איסור של בשר בחלב. לכאורה, היה צריך להיות שיהיו פה שני האיסורים, כי איסור בשר בחלב הוא רחב יותר. יש גם איסור אכילה וגם איסור הנאה, אז הוא צריך לחול על איסור הנבלה. אומר הרמב״ם, לא, איסור בשר בחלב לא רחב יותר. איסור בשר בחלב זה רק איסור אכילה. אחרי שיהיה איסור אכילה, כמובן זה גם ייאסר בהנאה. אבל בבסיס זה מוגדר כאיסור אחד, איסור אכילה. אין פה שני איסורים, אכילה והנאה. וכיוון שכך, איסור בשר בחלב לא חל על איסור נבלה. כיוון שזה איסור אכילה, וגם זה איסור אכילה. ברגע שלא חל איסור האכילה של בשר בחלב, גם איסור ההנאה של בשר בחלב לא יחול. ואז יוצא פלא פלאים. יוצא שאם אני לוקח את הנבלה ואני מבשל אותה בתוך חלב, מותר לי ליהנות מזה לכתחילה. לא עברתי על האיסור של הבישול, לא עברתי על האיסור של האכילה, אם הייתי אוכל הייתי עובר על איסור אכילת נבלה, אבל לא על איסור אכילת בשר בחלב, ואם אני רק נהנה אז זה מותר לגמרי. אין בכלל בעיה. כי חלב מותר בהנאה, ואיסור ההנאה של בשר בחלב בכלל לא חל פה. זאת אומרת, אין בכלל איסור הנאה. יוצא פה פלא ממש הדבר הזה.
רב, אבל הבשר בחלב אסור גם בבישול, והוא מונה את זה כאיסור נפרד לאיסור אכילה, את האיסור בישול.
הוא באמת, הוא, כי זה לא קשור לאכילה והנאה. זה איסור
אבל
נפרד.
אבל אתה אומר שאם בישלתי נבלה בבשר וחלב, אז מותר לי ליהנות מזה, איך זה יכול להיות? הרי עברתי על איסור של בישול.
איסור בישול בסדר, אבל, לא, אבל אין איסור הנאה. את איסור בישול עבר. אבל, אם, אבל אין איסור ליהנות ממה שבישלת.
הבנתי.
נפקא מינה, למשל, לאוכל כלבים, אם גויים בישלו שם בשר נבלה עם חלב, אז עדיין מותר להשתמש באוכל הזה לתת לחתולים וכלבים.
אם האוכל של הכלבים הוא אסור באכילה, את מתכוונת?
בהנאה, אני יכולה לתת לכלב שלי.
לא, אני לקחתי בשר, הוא
בעצמו כשר? לא. מבשלים איזה בשר שהוא לא כשר, שזה תוצרת חוץ לארץ של גויים. ששם יש גם בשר וחלב בפנים, מבושל נגיד. אבל אני קונה את זה במקולת, ונותנת לחלב שלי, אין איסור הנאה בזה.
נכון. אם הבשר שם הוא בשר אסור, אז אין איסור הנאה בזה. ואם הבשר הוא בשר מותר, אז יש גם איסור הנאה. זאת אומרת, זה דבר מעניין. זאת אומרת, אם הבשר הוא אסור, אז הוא פחות אסור. מאשר אם הבשר הוא מותר. כן, זה מה שהרמב״ם, לכן הרמב״ם מתלהב כל כך מהנקודה הנפלאה הזאת. בכל אופן, אז זה עוד פעם אותו רעיון, שהאיסור האכילה ואיסור ההנאה, הם בסך הכל הם שתי דוגמאות לאותו איסור עצמו. לכן אין מה להתייחס אליהם כשני איסורים נפרדים. וכמו שהרמב״ם הסביר קודם, זה בעצם בגלל שהאכילה היא רק דוגמה לאיסורי ההנאה. עכשיו, בואו נראה, נחזור חזרה לגבי הרמב״ם בהלכות, בתחילת הלכות חמץ ומצה. אני מסמן לכם את הכסף משנה. אני מזכיר לכם שהרמב״ם בהלכות חמץ ומצה אומר שהחמץ אסור בהנאה, כי כתוב לא יאכל חמץ, כלומר הנימוק של חזקיה, לא של רבי אבאו. אומר אחרי כסף משנה, כסף משנה זה בעל השולחן ערוך כמובן, רבי יוסף קארו, בפירוש שהוא כותב על הרמב״ם. ורבינו, הרמב״ם, אף על גב דסביר עלי, כי רבי יהודה, לא משנה, זה לא חשוב לענייננו כרגע, כתב בפסח כלישני דחיזקיה. הוא כתב את הנימוק של חיזקיה. דאף על גב דכרבי אבאו סביר עלי, למרות שהוא סובר כמו רבי אבאו, הרמב״ם הרי פוסק כרבי אבאו, כמבואר בפרק ח' מהלכות מחלות אסורות, בפירוש, וגם בפרק ב' מהלכות שחיטה נראה שסובר כן, וכולי, לא משנה, הוא מביא לזה ראייה. כן, אז הוא מביא הרבה ראיות לזה שהרמב״ם פוסק כרבי אבאו. אני עובר לסוף. עם כל זה, לעניין איסור הנאה בפסח, כיוון דאיקה קרא מפורש ביותר, דכולן ממודו בי נקטי. וכאין זה כתב הרן להריף. זאת אומרת, מה שהכסף משתם בעצם מסביר פה, זה כלל ידוע ברמב״ם. הרמב״ם לפעמים מביא מקור להלכה מאיזושהי דרשה או מפסוק, שהוא לא הפסוק שבסופו של דבר הגמרא למדה את ההלכה ממנו. למה? כי אם זה נראה יותר ברור ויותר מובן, אז הרמב״ם בוחר את המקור הזה, כי בכל וכל הדין הרי הוא דין מוסכם. כל השאלה זה רק איזה מקור אתה מביא. אז אני מעדיף את המקור של חזקיה, כי המקור של חזקיה יותר מובן, יותר ברור. ככה אומר הכסף משנה, למרות שנראה שהוא עצמו לא בטוח שהוא שלם עם ההסבר הזה, כי אני לא רואה למה זה יותר ברור, הדבר הזה. זה שיש איסור הנאה שלומדים אותו מלא יאכל, זה כל כך ברור. אתה צריך להסביר לי את חזקיה למה לא יאכל, בא לרבות גם איסור הנאה. טוב, וככה הוא אומר, אני, כמו שאמרתי לכם בדף, אני רוצה לטעון שיש לי הסבר מהותי. לא צריך להגיע להסבר הזה. הטענה שלי, בעצם, וכאן אני אסביר עכשיו, אני אסגור את כל הקצוות. הטענה שלי היא הטענה הבאה. בדרך כלל איסורי אכילה בתורה יסודם בזה שהדבר אמור להיות מאוס בעינינו. אם הדבר הוא מאוס, הוא לא, התורה רוצה שנתרחק ממנו, התורה אומרת לי אל תאכל, ואומר לנו רבי אבאו, ממילא גם לא ליהנות. התורה אומרת אל תתקרב אליו, לא ליהנות, לא לאכול, עזוב אותי מזה. לכן, והסביר לנו הרמב״ם למעלה, שבעצם גם איסור האכילה, זה לא איסור על פעולת האכילה, אלא איסור ליהנות. אחת הדרכים ליהנות זה לאכול. אבל בעצם גם איסור האכילה הוא בסך הכל מין ממיני ההנאה, כמו שהוא כתב שם. אין איסור על פעולת האכילה. אתה צריך להתרחק ממנו, לא ליהנות מהדבר הזה, הוא מאוס, תתרחק מזה. זה איסורי האכילה הרגילים. הטענה שלי היא ששיטת הרמב״ם זה שאיסור חמץ הוא איסור אכילה חריג. באיסור חמץ, האיסור הוא על פעולת האכילה, לא על ההנאה מהאכילה. זה הטענה שלי. למה? מה הרעיון? אז אני אסביר מה הרעיון. הרי החמץ, נגיד חזיר אסור כל השנה. בשר בחלב אסור כל השנה, נכון? חמץ אסור באותם שבעה ימים של פסח. לפני פסח אפשר לאכול, לא שמענו מעולם מישהו שאומר שאיסור חמץ ראוי להימנע ממנו גם בשאר השנה, למהדרין. נכון? לא שמעתי מישהו שאומר דבר כזה. ברור שלא. בפסח אתה צריך להימנע מחמץ, כמובן, אבל בשאר השנה לא. זאת אומרת, אין בזה משהו שהוא פסול מצד עצמו. אחרי פסח, לפני פסח, תאכל, תהיה בריא. אז למה בפסח עצמו אסור? מי שהתורה כותב את זה בפירוש, זה לא חידושים שלי. התורה אומרת, בגלל שבצקם של אבותינו לא הספיק להחמיץ, נכון? בגלל זה אסרו עלינו את החמץ. מה זאת אומרת? שהאיסור לאכול חמץ הוא איסור שיסודו היסטורי. כיוון שאבותינו לא אכלו חמץ בשבעה ימים האלה, גם אנחנו לא אוכלים חמץ בשבעה ימים האלה. זה הכל. לא בגלל שבחמץ יש משהו פסול. אין בזה שום דבר פסול. אם אבותינו היו אוכלים חמץ ולא אוכלים מצה באותם שבעה ימים, אז היינו צריכים בשבעה ימים האלה לאכול חמץ ולא מצה. כי מה שאנחנו בעצם עושים בשבעת הימים האלה, משחזרים את יציאת מצרים. השחזור של יציאת מצרים הוא לא רק בסיפור יציאת מצרים, מה שאנחנו עושים בליל הסדר, אלא הוא גם באכילת מצה והימנעות מאכילת חמץ. לא בגלל שהחמץ הוא מאוס, שצריך להתרחק ממנו, אלא פשוט בגלל שאבותינו באותה תקופה יתרה מזלם, לא הספיק בצקם להחמיץ, ולכן הם אכלו מצה ולא חמץ. אז גם אנחנו במסגרת הסימולציה שאנחנו עושים של יציאת מצרים, אנחנו אמורים לא לאכול חמץ, אלא רק מצה. אז לכן בעצם מה שקורה כאן, זה שהתורה כשהיא אוסרת עליי את אכילת החמץ, היא לא אומרת לי אל תהנה מהחמץ. היא אומרת לי אל תעשה פעולת אכילה על חמץ, כי גם אבותינו לא עשו פעולת אכילה על חמץ. אני רק אדגיש בסוגריים, כל הדרושים המפורסמים על חמץ, וצריך לנקות את החמץ בנפשותינו, והחמץ מייצג את יצר הרע, כמו שכן, זה כבר דרשת חזל. חמץ מייצג את יצר הרע וכולי, בעיניי זה דרושים שאין להם שום בסיס. דרוש להבדיל מדרש. חמץ לא מייצג את יצר הרע, והחמץ הוא לא פסול, ואין בו שום דבר מאוס. החמץ בסך הכל במקרה אבותינו לא אכלו אותו בשבעת הימים האלה. ולכן גם אנחנו, כחלק מההזדהות עם מה שהיה שם, עם השחזור של מה שהיה שם, אנחנו גם אמורים לא לאכול חמץ. זה הכל, אין בו שום דבר מאוס. אם החמץ היה סמל ליצר הרע, הייתי מצפה שספרי מוסר לפחות, גם אם לא ההלכה, יכתבו לנו מן הראוי לאנשים בעלי מדרגה, שימנעו מחמץ כל השנה. לא רק בשבעת הימים.
אבל יש עוד בית כזה שבבית המקדש, גם לא היה חמץ.
נכון, אבל לא, אין עניין כזה של המנחות, זה דיון אחר, חוץ ממנחת העומר. אבל המנחות באופן עקרוני, גם הם לא באות חמץ. בסדר, לא חשוב. אבל אין איסור לאכול חמץ במהלך השנה. למה? מה זה אומר? זה אומר שהחמץ כשלעצמו הוא לא דבר מאוס. זה לא יצר הרע ולא שום דבר. זה אותם שבעה ימים אנחנו אמורים לעשות את מה שעשו אבותינו. זה הכל, זה איסור חמץ. ההבדל זה הטעם של העניין, אבל מה זה אומר הלכתית? יש זה המון השלכות הלכתיות. שלא לכולם אני אצליח להיכנס היום, אבל בסיכום תוכלו לראות אותן, כתבתי אותן בסיכום. העיקרון הבסיסי שעומד בבסיס כל ההשלכות ההלכתיות, זה שהגדרת האיסור זה לא איסור הנאה מאכילת חמץ. זה איסור על פעולת אכילה של חמץ. זה האיסור. כי זה מה שאבותינו לא עשו באותם שבעה ימים. זה לא איסור הנאה, כי החמץ הוא לא מאוס. אני לא אמור להתרחק ממנו. לכן, אומר הרמב"ם, עכשיו תראו איך אני מגלגל את כל השטיח. כל הקשיים שהיו עד עכשיו נעלמים מאליהם. דבר ראשון, למה הרמב"ם דורש נימוק נוסף לאיסור ההנאה בחמץ, כמו חזקיה, מה הבעיה? הרי כל איסור אכילה, כולל בתוכו גם איסור הנאה, הוא פוסק כרבי אבאו, נכון? מה אנחנו רואים? לא נכון. זה נכון בכל איסור אכילה אחר, אבל לא בחמץ. כי בחמץ, האיסור על פעולת האכילה, לא על הנאה מאכילה. אז בחמץ כשהתורה אוסרת לאכול, אי אפשר ללמוד מזה שזה גם אסור בהנאה, מעצם העובדה שזה אסור לאכול. לכן אתה חייב מקור נפרד שאומר לך שגם אסור ליהנות מחמץ. אומר חזקיה, המקור הזה זה לא יאכל חמץ מזה שהתורה נקטה שפה פסיבית. ומה הרעיון מאחורי זה? כי אבותינו, כמו שהם לא אכלו חמץ, גם לא נהנו מחמץ. זה לא מסתעף מאיסור האכילה, זה איסור נפרד. זה איסור נפרד שאומר, כמו שאיסור האכילה יש בחמץ, גם איסור הנאה יש בחמץ. ולמה? שניהם זה בגלל שאבותינו לא אכלו ולא נהנו מחמץ. זה לא אחד מסתעף מהשני. הם שני דברים שונים.
יש לי שאלה.
כן.
בפסוקים מופיע איסור החמץ עוד לפני שבכלל מתרחשת אכילת המצות של אבותינו. זאת אומרת, יש את האיסור לאכול חמץ עוד כשמקבלים את הציווי להקריב את הקורבן, להסתגר בבתים, למרוח דם, ושבעת ימים לא תאכלו חמץ. אז למה אתה אומר שהטיעון הוא היסטורי?
הטיעון הוא היסטורי, בגלל שלא הספיק, התורה עצמה כותבת, בגלל שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ.
היא כותבת את זה בהמשך.
את שואלת שאלה טובה על התורה עצמה, בלי קשר אליי. התורה עצמה אומרת שזה זכר לזה. אבל התורה גם אומרת את הציווי באלף ניסן. זה אומר שכל העסק הזה היה מתוכנן. זה לא במקרה שהיא לא הספיק בצקם להחמיץ, ולכן זה נכון. אבל עדיין, בסופו של דבר, מבחינתנו, אנחנו עושים את זה בגלל מה שקרה אז. למה הקדוש ברוך הוא סובב את זה באופן כזה? זה הוא תכנן מראש שכך יקרה.
כן, אז
זה...
אולי יש כאן איזה רמז לזה שיש... איזשהו מיעוס בחמץ, איזשהו,
וכמו
שיש, לא יודעת, הרבה דברים שהתורה התירה.
אז למה לא ראוי להימנע ממנו כל השנה?
אגב, המון דברים הם לא כל כך ראויים, אבל התורה סוג של התירה, לא יודעת, יש המון נגיד איסורים של יום כיפור, הם אסורים למרות שכל השנה הם מותרים. אבל יש יום אחד שאנחנו קדושים יותר.
לא, את הבאת דוגמה מצוינת, באמת איסורי יום כיפור הם לא מיעוס, אין עניין בכלל לצום כל השנה, אפילו אם מישהו יכול, אין עניין כזה. זה בדיוק הנקודה, זאת הנקודה. גם שם
זה גורם לך להתקדש, אבל זה
לא,
כן
לא.
גורם לך להתקדש עם התצם.
לא נכון, אכילה זה לא דבר פסול. ספציפית לעבודת יום הכיפורים אני צריך
אתה לא... אתה נוקט את כל האיסורים.
לא שומע? בסדר? לא.
כן, כן, אני מקשיבה.
אוקיי, לא, מה שאני אומר זה שגם ביום כיפור זה אותו דבר. אין שום דבר מאוס באכילת לחם. אכילת לחם מותר, בכל השנה תאכל תהיה בריא. ביום כיפור, חלק מעבודת היום דורשת איזשהו סוג של הנזרות מאכילה, או הנזרות מהנאות. אבל לא בגלל שהדברים האלה פסולים, אלא שעבודתו של היום דורשת את זה. זה בדיוק, בדיוק זה הראיה. הרבה אחרונים מביאים את זה דוגמה, שכאשר דבר, איסור הוא תלוי בזמן, אז כנראה שבדבר עצמו אין שום בעיה, זה מה שנקרא, זה לא איסור חפצה. זה איסור גברה, זה איסור על האדם, הדבר עצמו הוא לא מאוס, הוא לא דבר אסור. וחמץ הוא אחד מהם. אוקיי, אז עכשיו הטענה היא הבאה. א', אני טוען, לכן הרמב״ם צריך מקור נפרד להסביר למה חמץ גם אסור בהנאה ולא רק באכילה. כי חמץ, איסור האכילה שלו הוא חריג, זה לא כמו כל שאר איסורי התורה. ולכן מאיסור האכילה של חמץ אי אפשר היה ללמוד את איסור ההנאה. רק בגלל שהתורה חידשה גם איסור הנאה, אז אנחנו יודעים שזה אסור גם באכילה וגם בהנאה. דבר שני, שאלתי על הרמב״ם, כשאתה מסביר לי את למה שאור, או לא על הרמב״ם, על הגמרא, למה שאור לא מפריע לאף אחד שהוא לא ראוי לאכילה? תשובה מאוד פשוטה. כי באמת הבעיה, אם זה לא ראוי לאכילה, אז למה זה לא אסור? כי אין ממנו הנאה, נכון? דבר לא ראוי לאכילה ואתה אוכל אותו, אין לך הנאה מהאכילה. אבל באכילה של חמץ בפסח, הבעיה היא לא הנאה מהאכילה, אלא פעולת האכילה. אז למה ששאור לא יהיה חמץ גם? אז ודאי ששאור אסור, להפך. שאור הוא עוד יותר חמץ מאשר חמץ רגיל, הוא עוד יותר חמוץ. אז ודאי וודאי שיהיה קל וחומר שאסור לאכול אותו. לכן זה בית שמאי וגם בית הלל, אחרי שהפסוק מחדש את זה, זה כל הרעיון. כיוון שהאיסור הוא איסור על פעולת האכילה, אי אפשר ללמוד ששאור יהיה מותר, בגלל שהוא לא ראוי לאכילה, אז מה אם הוא לא ראוי לאכילה? הוא חמץ, ואני אוכל אותו, אז אכלתי חמץ. אגב, זה מסביר את השאלה השלישית ששאלתי, למה הרמב״ם מסתפק, כשהוא מסביר לנו למה שאור גם אסור באכילה, אז הרמב״ם אומר כי השאור הוא ודאי חמץ, הוא אבא של כל החמצים, הרי הוא בו מחמיצים איסות אחרות. שאלתי יפה, הסברת לי למה זה נקרא חמץ, אבל לא הסברת למה לא מפריע לי שזה לא ראוי לאכילה. הרמב״ם לא צריך להסביר את זה. ברגע שהוא הראה שהדבר הזה נקרא חמץ, ואני אוכל אותו, אז עשיתי פעולה של אכילת חמץ, מה זה משנה שלא נהניתי? זה לא חשוב שלא נהניתי. כי עשיתי פעולת אכילה על משהו שקרוי חמץ. מספיק להראות לי שזה קרוי חמץ כדי להסביר שזה אסור. לא צריך להסביר לי גם למה דבר שלא ראוי לאכילה אסור פה. כי פה אין בעיה בזה שהוא לא ראוי לאכילה. כי זה שהוא לא ראוי לאכילה אני רק לא נהנה. אז מה? האיסור הוא לא להנות מאכילת חמץ, אלא לעשות פעולת אכילה על החמץ. את כל הקשיים שהעליתי קודם בעצם נפטרים מאליהם ברגע שרואים את הדבר הזה ככה. עכשיו אני אראה לכם עוד השלכה. עוד שתי השלכות אני אראה, אני מקווה שאני אספיק. השלכה אחת זה הגיד הנשה. אנחנו מכירים עוד איסור אחד בהלכה, שהוא גם איסור היסטורי. נכון? לפחות אחד שאני מצליח לחשוב עליו. זה גיד הנשה. תראו את הפסוק בבראשית, סימנתי אותו אצלכם בדף, תראו. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, אשר על כף הירך, עד היום הזה. כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה. מה זה על כן? שמתי קו מתחת, רואות? על כן, מה זה על כן? בגלל האירוע שהיה ליעקב, המאבק של יעקב עם המלאך, נכון? שנקעה כף ירחו, ותקע כף ירח יעקב, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה. אז התורה כותבת במפורש פה שהאיסור של גיד הנשה הוא איסור על פעולה, איסור היסטורי, נכון? זכר למה שהיה עם יעקב. או במילים אחרות, גם גיד הנשה, האיסור לאכול אותו הוא לא בגלל שהוא מאוס, אלא כדי לזכור את האירוע של יעקב עם המלאך, במובן הזה זה מאוד דומה לאיסור חמץ. עכשיו תראו דבר יפה. גיד הנשה, יש מחלוקת בגמרא, אני לא אכנס לזה עכשיו, כי אנחנו כבר קצרים קצת בזמן, זה הגמרא שהבאתי פה, אבל עוד פעם, אני לא אכנס, זה גמרא, המשך אותה סוגיה בפסחים. בגמרא שם יש מחלוקת תנאים, האם יש בגיד בנותן טעם? זאת אומרת, בגיד, גיד הנשה זה גיד, אין בו טעם, זה לא בשר רגיל. זה סתם, זה לאכול חתיכת חבל. אין בזה שום טעם. אז איך אפשר לאסור גיד הנשה באכילה? אבל זה לא ראוי לאכילת כלב. תשובה, כי איסור האכילה של גיד הנשה הוא איסור היסטורי, כמו חמץ. הבעיה היא לא ההנאה מפעולת האכילה, אלא עשיית פעולת אכילה על משהו שנקרא גיד הנשה. לא אכפת לי שאין מזה הנאה. כיוון שהאיסור הוא איסור כדי לזכור מה היה עם הגיד של יעקב. זה הכל. לא בגלל שגיד הנשה הוא מאוס, והתורה אומרת לי, תתרחק ממנו. אל תהנה ממנו. לא. איסור האכילה בגיד הנשה זה רק איסור אכילה, הוא לא הנאה מהאכילה. עכשיו תראו, אני אראה לכם השלכה, עוד פעם, בלי להיכנס לכל המקורות, אני רק אביא לכם את הקושייה, הגאות הרמ"ח. זה רבי משה מילוני, רבי משה הכהן מילוני, לאחד מהראשונים שפרשו את הרמב״ם. וגם הראש בחולין שואל על הרמב״ם אותה שאלה, סימנתי את זה פה. אומר הרמב״ם, כגון שקצים ורמסים ודם ועבר מן החי וגיד הנשה, שכל אלו מותרים בהנאה מפי הקבלה. זה ציטוט של הרמב״ם. אוקיי? תימה, אומר הרמ"ח, דלא ידעתי למה כתב זה, שיהה גיד מותר בהנאה מן הקבלה, ולא פסק הוא בסמוך הלכה כרבי אבאו, ולדעת רבי אבאו גיד אסור בהנאה. ואחי איתה בפרק כל שעה, זה כתוב במפורש בגמרא בפסחים. פסקת כרבי אבאו שכל דבר שאסור באכילה, אסור גם בהנאה. וגיד הנשה אסור באכילה, ורבי אבאו אומר שאם זה ככה, זו גם אסור בהנאה. אז איך הרמב"ם אומר שגיד הנשה מותר בהנאה? רואים? שמל לכם את ההלכה ברמב"ם, תראו, גיד הנשה מותר בהנאה, לפיכך מותר לאדם לשלוח לעקום ירך שגיד הנשה בתוכה. מותר בהנאה, נגד גמרא, חזיתית. הרי פסקת כרבי אבאו, ורבי אבאו אומר שכל דבר שאסור באכילה אסור גם בהנאה. אז איך אתה אומר שבגיד הנשה אסור באכילה אבל מותר בהנאה? התשובה היא כמובן, מה שאמרתי קודם, בדיוק אותה שאלה ששואלים עליו על חמץ, זה נכון גם לגבי גיד הנשה. בשני המקרים האלה מדובר באיסורים שיסודם היסטורי. זה לא דברים שהם מאוסים. לכן השיעור בהקשר של חמץ, והגיד שהוא בסך הכל חתיכת חבל שאין בו שום טעם, שניהם לא ראויים לאכילה, ובכל זאת התורה אוסרת אותם באכילה. למה? כי האיסור פה הוא לא להנות מפעולת האכילה, אלא לעשות פעולה של אכילה. בשני המקרים. מה ההשלכה? כמו שהסברתי קודם, שאי אפשר לגזור מאיסור האכילה את קיומו של איסור הנאה. כיוון שהאכילה פה זה לא איסור להנות מהאכילה, שאז אומר לנו רבי אבאו, אם זה ככה, אז כל ההנאות אסורות, אלא זה איסור לעשות פעולה של אכילה. אבל אם זה ההגדרה של האיסור, אי אפשר לגזור מזה שיש גם איסור הנאה. ואז מה קורה? בחמץ, בכל זאת יש איסור הנאה, למה? אי אפשר לגזור אותו מאיסור האכילה. אבל יש מקור נפרד, כתוב לא יאכל, בשפה פסיבית. אז התורה לימדה אותי שחוץ מאיסור האכילה יש גם איסור הנאה. בסדר גמור. אבל בגיד הנה שאין מקור כזה. בגיד הנה שאין פסוק שמביאים לאיסור האכילה. אז אומר הרמב"ם, מזים זה ככה, אז אין איסור אכילה. הנאה, סליחה. יש איסור אכילה, אבל האכילה זה פעולת אכילה, לא הנאה מאכילה, כי זה איסור היסטורי, וכיוון שכך, אז אי אפשר לגזור מזה את קיומו של איסור הנאה. ולכן באמת להלכה, אומר הרמב"ם, אין בגיד הנה שאיסור הנאה. וכולם נשארים פה בצריך עיון וקשים עליו, ואני טוען שזה פשוט חורז את השיטה שלו גם בחמץ, את כל הקושיות שראינו קודם, לכל אורך הדרך, באופן מאוד מאוד שיטתי. רותי לא נמצאת פה, אני רואה, רותי פטינקין. רותי ונחמה, אנחנו למדנו את זה פעם בפסחים, את הסוגיה הזאת בפסחים כף א', ושם הראיתי לכל אורך הסוגיה הזאת, שלכל אורך הסוגיה הזאת, הסוגיה הזאת הולכת באופן שהוא לא נפסק להלכה כמו הרמב״ם. הרמב״ם לא פוסק להלכה כמו הסוגיה ההיא. את שתי הדוגמאות האלה אפשר לראות גם פה, הן לגבי גיד הנשה, והן לגבי חמץ, הסוגיה שם אומרת שמאיסור האכילה אפשר לגזור איסור הנאה, כרבי אבאו. הרמב״ם בשני המקומות האלה אומר שלא. כי הרמב״ם פוסק לדעתי, המקור של הרמב״ם הוא הסוגיה של ביצה, שראינו למעלה. בסוגיה של ביצה אנחנו רואים שאיסור חמץ לא מפריע לי שהשעור לא ראוי לאכילה. אומר מזה הרמב״ם, כנראה שהסוגיה בביצה מבינה שאיסור חמץ הוא איסור על פעולת האכילה של החמץ, לא על הנאה מהאכילה של החמץ. אם זה ככה, זה סותר חזיתית את הסוגיה של פסחים, והרמב״ם פוסק מהסוגיה של ביצה, ולכן למרות שסוגיית פסחים אומרת גם לגבי גיד הנשה, וגם לגבי פסח, חמץ, שאיסור האכילה מניב גם איסור הנאה, הרמב״ם בשני ההקשרים האלה אומר שלא. איסור האכילה לא מניב איסור הנאה, רק בחמץ יש לי מקור נפרד לאיסור הנאה, אז הרמב״ם מביא את המקור הנפרד, ואומר שיש איסור הנאה. בגיד הנשה אין מקור נפרד, אז נשארים עם זה שזה רק איסור אכילה ולא איסור הנאה. וזה נגד הגמרא בפסחים, נכון? כי הגמרא בביצה סותרת הגמרא בפסחים, והרמב״ם פוסק כמו הסוגיה בביצה. זאת הטענה. עכשיו אני רוצה להראות לכם עוד השלכה, ובזה נסיים. בגמרא ביומא, בדף עין ד', נחלקים המוראים רבי יוחנן וריש לקיש, לגבי חצי שיעור, הזכרתי את זה קודם. איסורי האכילה בתורה הם איסורים של כזית. זה איסורי האכילה הרגילים בתורה. מה קורה אם מישהו אכל חצי זית, שלושת רבע זית, רבע זית? לדבר הזה קוראים חצי שיעור. חצי שיעור הכוונה פחות מהשיעור, לא דווקא חצי. כל דבר שהוא פחות מהשיעור. גם זה אסור, אבל יש מחלוקת המוראים אם זה אסור מדרבנן או מדאורייתא. שיטת רבי יוחנן שזה אסור מן התורה. שיטת ריש לקיש שזה אסור מדרבנן. הרמב״ם וכל הפוסקים, פוסקים להלכה כרבי יוחנן, הוא היה רבו של ריש לקיש, פוסקים להלכה כרבי יוחנן, שחצי שיעור אסור מן התורה. אז לעניין מה נאמרו השיעורים, מה זה הכזית? לעניין העונש. אז מי שאוכל כזית חזיר, חייב מלכות. מי שאוכל רבע זית חזיר, עבר איסור דאורייתא, אבל מלכות הוא לא חייב. זאת אומרת, השיעור של הכזית נאמר רק לגבי העונש, אבל לא לגבי האיסור. האיסור נאמר גם בפחות מכזית. אז הרמב״ם, כמו שאמרנו, פוסק כמו רבי יוחנן. עכשיו, בואו נקרא את הרמב״ם בפרק א' מלכות חמץ ומצה, הלכה ז'. האוכל מן החמץ עצמו בפסח כלשהו, הרי זה אסור מן התורה. עד כאן זה בסדר, נכון? ממש רבי יוחנן. שנאמר, לא יאכל חמץ. מה זה? למה שנאמר? כי חצי שיעור אסור מן התורה, מה הבעיה? זה נכון
לכל שיעור. אבל גם הנאה.
מה?
גם הנאה.
גם הנאה יש שיעור. כשאני אוכל חצי כזית, גם ההנאה שלי לא בשיעור. הרמב״ם לומד מהפסוק, לא חשוב כרגע מה מקורו, איך הוא לומד את זה מהפסוק, אני שואל למה הוא צריך פסוק בכלל. יש כלל בהלכה שחצי שיעור אסור מן התורה בכל איסורי האכילה. אז למה אתה צריך להביא לי מקור מיוחד לגבי איסור החמץ? מה הבעיה? אז באמת הכסף משנה שם במקום שואל את זה. זוכרות אותו כסף משנה ששאל גם על הרמב״ם בהלכה א' ב'. כי הקסם משנה באופן עקבי כנראה לא הבין את הרמב״ם כמו שאני מציע כאן, אבל בגלל זה הוא גם נתקע ברמב״ם. האוכל מן החמץ עצמו בפסח, אני קורא את הקטע המודגש, זה כסף משנה. האוכל מן החמץ עצמו בפסח וכולי, שנאמר לא יאכל. זה ציטוט. קשיה לי, אומר הכסף משנה. למה לקרא בחמץ בפסח? למה צריך פסוק על חמץ בפסח? הא בכל איסורים שבתורה, קיימה לן, חצי שיעור אסור מן התורה. הא בכל איסורי התורה, חצי שיעור אסור מן התורה. למה צריך להביא מקור מיוחד על חמץ בפסח, שגם הוא חצי שיעור אסור בו? ועוד קשה לו, שאם זה מהפסוק אז יוצא, לא משנה, זה עוד קושיות. בסופו של דבר, לא משנה, לא ניכנס כרגע לתירוץ שהוא מציע, אתם רואות את המילה האחרונה בקטע. וצריך עיון. זאת אומרת, הוא לא מקבל את ההסבר שהוא עצמו הציע. נכון? לא מצא הסבר. למה הרמב״ם צריך מקור? ועוד פעם, לא הדין קשה פה, לא הדין. כי הדין, חצי שיעור אסור מן התורה, אין בעיה. מה שקשה פה זה הנימוק. למה הרמב״ם צריך מקור לזה? יש כלל שאומר שחצי שיעור אסור מן התורה. זה נקרא לכם, מה שמביא המשנה למלך, הוא מביא את דברי המהר"ל נח. משנה למלך כותב כך, וראיתי לרב מהר"ל נח בתשובה, סימן נון א', דהוקשה לו קושיית מרן ז"ל, על הזו, מרן זה השולחן ערוך, כן, הכסף משנה, ושואל על הרמב״ם, ותרץ, דאיסור חמץ, דלא דמי לחלב, חלב משם לומדים את איסור חצי שיעור, אז איסור חמץ לא דומה לחלב, דמשם למדו דחצי שיעור אסור, למה? משום דחלב אסור לעולם, ולא הייתה לו שעת היתר, מה שאין כן בחמץ, שמותר קודם הפסח, ולכן הוא צריך פסוק בפני עצמו בחמץ, לאסור חצי שיעור. מה הוא אומר? הוא אומר, פסח זה איסור שתלוי בזמן. קודם הוא היה מותר, ועכשיו הוא אסור. מה המקור לזה שחצי שיעור אסור מן התורה? חלב. כל חלב, כל דהו חלב. זה מה שהגמרא ביומא אומרת. איסור חלב הוא איסור תמידי. לא תלוי בזמן, זה לא רק בזמן מסוים. אומר המהר"ל נח, הרמב״ם כנראה חשב שמאיסור חלב אי אפשר ללמוד לאיסור חמץ. אולי איסור שאסור לעולם, אסרו בו חצי שיעור. אבל איסור שהוא רק בזמן מסוים, לא אסרו בו חצי שיעור. הפלא הגדול על המהר"ל נח, וזה ממש דבר שאנשים נשארים בצריך עיון, אי אפשר להבין בכלל מה הוא רוצה. הגמרא במסכת יומא, כשהדנה על חצי שיעור, אתם יודעות מה ההקשר של הדיון? ההקשר של הדיון הוא איסור אכילה ביום כיפור. איסור אכילה ביום כיפור, גם אם אכלת חצי שיעור, הוא אסור מן התורה. נו, עכשיו אני לא מבין. איסור אכילה ביום כיפור, אז זה גם איסור שהוא זמני. איך את זה לומדים מחלב? אין דברים שהם איסורים זמניים, אי אפשר ללמוד אותם מחלב, ואי אפשר לדעת אם חצי שיעור אסור או מותר, אז איך הגמרא עצמה לומדת ביום כיפור שחצי שיעור אסור מחלב? גם יום כיפור זה איסור שהוא רק ביום כיפור. כל שהמאכלים של יום כיפור אפשר לאכול יום קודם ויום אחר כך. אז איך אפשר ללמוד את זה מכל חלב? אז הדברים שהם לא, הדעת לא סובלת בכלל, זה פשוט, זה שטות מוחלטת מה שהוא כותב כאן. עכשיו, זה עד כדי כך שטות שברור שהוא עצמו לא טעה בזה. זה בסוגיה עצמה מופיע, זה לא שהוא שכח איזה סוגיה אחרת במקום רחוק. באותה סוגיה של חצי שיעור, כל הדיון הוא על יום כיפור. איך הוא יכול להגיד שדברים שתלויים בזמן, אין בהם איסור חצי שיעור? זה פשוט לא, זה נגד הגמרא. אני טוען את הטענה שלי. יש כמה אחרונים כותבים, שאיסור חצי שיעור נאמר רק במקום שהאיסור הוא איסור חפצה. נגיד איסור חזיר. אסור לאכול כזית חזיר כי הוא מאוס. אז תתרחק ממנו, גם רבע חזיר אל תאכל. כי גם רבע חזיר יש בו בעת, הוא גם נקרא חזיר. רק לא אכלת מספיק, אבל עדיין זה לא בסדר. תתרחק גם מזה. אבל אם יש איסורי פעולה, אומרים כמה וכמה אחרונים, על זה לא נאמר חצי שיעור. למשל, מי ש... מוליך דלת עמוד ברשות הרבים בשבת, אז הוא עבר על איסור העברה ברשות הרבים. מה קורה עם מישהו שהעביר רמה אחת או שתיים? זה חצי שיעור? לא. אומרים כמה וכמה אחרונים? לא. אין איסור דאורייתא בדבר כזה. למה? כי שם אין חפץ מסוים, חתיכת בשר חזיר. זה איסור על פעולה. הפעולה של העברת ארבע עמוד ברשות הרבים היא אסורה. פחות מזה, זאת בכלל לא פעולה משמעותית. זאת לא הפעולה שנאסרה. בחזיר הנקודה היא שגם אם אכלת רבע כזית, ברבע כזית הוא גם חזיר, רק לא מספיק, חסר השיעור. אבל אם זה חלק מפעולה, אז החלק מהפעולה הוא בכלל לא פעולה. לא נאסר חצי שיעור. אם זה כך, אז נדמה לי שמאוד ברור מה הפשט ברמב"ם פה עם החצי שיעור בחמץ. הרי ראינו שאיסור אכילת חמץ הוא איסור על פעולה. לא שהחמץ בעצמו הוא חפצה של איסור. זה איסור על פעולה. אסור לי לעשות פעולת אכילת חמץ. אם זה כך, באיסורי פעולה אין איסור חצי שיעור. לכן הרמב"ם צריך מקור מיוחד כדי לומר שחצי שיעור גם בחמץ אסור. אי אפשר ללמוד את זה מחלב. ושפה זה איסור פעולה ושם זה איסור על החפץ עצמו. האינדיקציה לזה היא מה שאמרתי קודם, שעובדה שאין מצווה להינזר מחמץ לפני ואחרי פסח, נכון? זאת הראיה לזה שזה איסור על פעולה ולא שהחפץ בעצמו הוא חפץ מאוס. שאלתי קודם על המערנח ומה עם יום כיפור? גם ביום כיפור איסור האכילה מותר לפני יום כיפור ואחרי יום כיפור. אז למה שם חצי שיעור אסור? פשוט מאוד. כי ביום כיפור, מה האיסור ביום כיפור? חנה, נכון? חנה חרזי? זה חנה? לא? אז לא יודע, בלבלתי כנראה מי ששלחה לי מייל. בכל אופן, מה שאת אמרת קודם, זה באמת גם ביום כיפור, לפני יום כיפור ואחרי יום כיפור, הרי מותר לאכול, רק ביום כיפור עצמו אסור. אבל מה אסור? אסור ליהנות מהאוכל, נכון? הרי אסור לי גם הנאות אחרות ביום כיפור. ברור שביום כיפור זה איסור שבמהותו איסור הנאה. האכילה ביום כיפור אסורה, כי זה אחד מסוגי ההנאה שנאסרו ביום כיפור. לא בגלל שהחפץ מאוס, אבל מה שאסור זה איסור הנאה. טוב, אם זה כך, אז דין חצי שיעור שייך שם. זה לא איסור על פעולה, זה איסור על הנאה. לכן ביום כיפור הגמרא כן מבינה שחצי שיעור אסור. רק בחמץ, הרמב״ם אומר שחצי שיעור לא היה אסור אילו לא היה מקור נפרד. ומה שאמר, הרנח כותב שזה בגלל שיש לו שעת היתר, הוא היה מותר קודם ואחר כך, הוא רק מתכוון להביא מפה ראיה שזה לא איסור על החפץ, אלא איסור על הפעולה. הוא לא מתכוון לומר שכל דבר שתלוי בזמן אין בו איסור חצי שיעור. הגמרא עצמה אומרת באותו מקום לא כך. אם זה ככה, אז אפשר להבין גם את המער על נח. אוקיי, נדמה לי שאני עוצר כאן. פחות או יותר את עיקרי הדברים אמרתי. מה שאני מציע כעת, אני הקלטתי את הדבר הזה גם באודיו וגם בווידאו. זה יעלה לאתר כמו תמיד, אני גם אשלח לכם את זה. רגע. רק שנייה אחת פה, רק שאני לא אתברבר פה עם כל העניינים. כל הטכנאות סאונד. אוקיי, אני נשאר עכשיו, אם מישהי רוצה לשאול שאלות, אז אני אוכל לענות כאן, ואני אשלח לכם גם את הסיכום וגם את ההקלטה במייל. אנחנו נפגשים בפעם הבאה ביום, איזה יום היום? שלישי, ביום חמישי, כן, השיעור הבא, אני אשלח לכם לקראת זה גם הזמנה ודף מקורות. אוקיי, אז...
תודה רבה. תודה רבה.
לפתוח מיקרופון עם מי שרוצה.
תודה רבה.
תודה רבה.
יום טוב.
תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות.
הערב, לגבי מסקנה מהשיעור.
דית, כן?
כן, כן. אני יודעת שמדברים על תרופות בפסח, שאם יש איזה טעם מר או כל מיני, עטוף בכל מיני דברים, קפסולות וכאלה, אז אין עם זה בעיה. אבל לפי מה שראינו עכשיו זה לא משנה, זה עדיין נשאר איסור.
לא, אז זה, אני לא נכנסתי פה לשיעור, אתם תראו את זה בסיכום. בסיכום אני אמרתי שחמץ נוקשה, למשל, חמץ שלא ראוי לאכילה גם מותר. רק שעור אסור. למה? כי חמץ שלא ראוי לאכילה, הוא פשוט לא אוכל, הוא סתם לכלוך. וזה מה שהרמב"ם אומר, אבל שעור, למרות שהוא לא ראוי לאכילה, הוא חמץ. כי איתו מחמצים מיסות. זה בדיוק
הנקודה. כן, אני יודעת שאצל האתיופים מותר לאכול אינג'רה, שזה פשוט שעור. בפסח, החמץ שלהם הוא הרבה יותר חמוץ משלנו. זאת אומרת, אין להם בחי רגעים וכל זה.
אוקיי.
אז זה קצת כמו בית שמאי.
אוקיי, לא יודע, אולי.
הרב?
כן.
אמרת ש...
עם מי אנחנו מדברים? רגע, אז אני אפסיק את השארינג רגע, ואז אני פשוט אראה את כולכם. כן.
אמרת ש... כשזה על פעולה, אז אין שיעור, נכון?
רגע, מי מדברת? אני לא מזהה.
רותי.
רותי, רותי כן נמצאת פה. אוקיי, חשבתי שאת לא פה. כן.
האיסור על פעולה, אז אין בו עניין של שיעור?
נכון, אין חצי שיעור.
כן, אבל למה, אבל בכל זאת אומרים שחמץ אסור
בכל שהוא? מה? חמץ אסור בכל שהוא, הכוונה שאין ביטול ברוב.
חמץ זה החפץ, זה לא הבן אדם שעושה פעולה.
ועוד משהו, אמרת שכל, בדרך כלל איסורי אכילה, זה בגלל שהדבר מאוס. כן?
מגעיל או מנמיך, אלא לפעמים למשל דבר קדוש, גם ממנו צריך להתרחק, יש איסור אכילה ואיסור הנאה. אבל זה דווקא בגלל שהוא קדוש, לא בגלל שהוא נמוך. אבל עדיין יש איסור חפצה, אנחנו אמורים להתרחק ממנו. אוקיי? עוד?
כן, לגבי יום כיפור, אני לא כל כך הבנתי למה זה לא איסור חפצה. סליחה, למה זה איסור חפצה ביום כיפור ולא פעולה? לכאורה זה נשמע כאילו מה שאסור ביום כיפור זה הפעולה ולא החפצה.
לא, אבל זאת לא פעולת אכילה, זאת הנאה ביום כיפור. היום כיפור מה שאסור זה ליהנות. המצווה היא מצווה תענית, נכון? אז אם היא מצווה היא ליהנות, אז זאת לא פעולת האכילה. פעולת האכילה זה רק אופן ליהנות. לכן שם יהיה איסור חצי שיעור.
אז זה לא בגלל שזה חפצה, זה בסיבה אחרת.
נכון, בדיוק. זאת אומרת, אפשר להגדיר את זה לא כחפצה, אבל ברור שזאת לא איסור על פעולת האכילה. זה איסור על ההנאה מתוך האכילה.
אוקיי.
תודה. אוקיי.
רציתי לשאול, אתה שומע אותי?
כן.
אמרת איסור על החזיר וכל מה שאמרת בשיעור. אז איך זה מתקשר לדוגמה ש... טוב, אני מבינה איך זה מתקשר, אבל... גם יש איסור נניח לאכול תולעים, ואני יודעת שהעונש הזה שזה מלכות. אז בטח גם כתוב בעוד איזה מקום.
כן, יש איסור כזה, נו אז מה?
אז אתה אומר שיש כאילו עניין למה זה כתוב בעוד מקום, כאילו זה מה שאני הבנתי. שאמרת על העניין של החזיר, ואז אמרת כאילו, למה לא, שלא יהיה כתוב ביחד כל האיסורים?
לא הבנתי את השאלה.
למה שלא יהיה כתוב ביחד כל האיסורים?
למה שיהיה כתוב ביחד?
כאילו...
כל איסור...
כן, על החזיר, ביחד עם התולעים, ביחד עם הכל. למה צריך כאילו שזה יהיה כתוב... אולי זה לא קשור.
איסור נפרד, מה זאת אומרת? למה שיהיה כתוב ביחד? למה לא כל איסור...
מה ההבדל בין תולעים לחזיר?
איסורים שונים לגמרי. מה זאת אומרת, מה ההבדל? מה הקשר ביניהם? שניהם אסורים באכילה, אבל זה איסורים שונים. אוקיי, שניהם אסורים באכילה, אבל זה איסורים שונים. כמו שאסור לי לעשות מלאכה בשבת, ואסור לי לעשות מלאכה גם ביום טוב הראשון של פסח. זה לא כתוב באותו פסוק, למרות שבשני המקרים אסור לי לעשות מלאכה. שני איסורים שונים.
נכון, אבל בשני המקרים יש לך את אותה תוצאה, יש לך את אותו עונש.
אז מה? יכול להיות גם בשבת וביום כיפור. אז מה? או ביום טוב של פסח וביום טוב של סוכה. כשהאיסורים הם איסורים שונים, הם כתובים במקומות שונים בתורה, הם לא כתובים ביחד.
אוקיי.
אוקיי, עוד מישהו? טוב, אז אני פה אני רואה את הצ'אטים של איריס. איריס, את רוצה לדבר בצ'אטים? אין לך מיקרופון, אני מבין. אז את יכולה להישאר, אני אדבר איתך. בסדר, או שאם אתם רוצות, הצ'אט נדמה לי הוא כללי פה, נכון? אתם רואות גם את הצ'אטים, נכון?
כן, זה אפשרי.
אז בסדר, אפשר יכולה להסתכל שם, אני רק אדבר פה עם איריס, כי אין לה מיקרופון.
הרב.
כן.
אני מבינה שביום חמישי אין שיעור, נכון?
למה?
יוצאים לחופשת סמסטר? לחופשת פסח? ביום רביעי הבנתי שיוצאים לחופשת פסח. לפי הלוח של המדרשה.
זה לא רביעי הבא? זה רביעי הבא, לדעתי.
כתוב, אני מסתכלת שנייה, אולי נצולנת איתי, מיום רביעי, נכון, נכון, סליחה.
כן, לפי חשבוני יש ארבעה שיעורים אמורים להיות לנו.
אוקיי.
עוד שניים נשארו.
מאה אחוז, סליחה.
אוקיי.
תודה רבה.
טוב, עכשיו אני עולה רגע עם כל ה... יש פה הרבה שאלות. רגע. אני עובר עכשיו על הצ'אטים. טוב, אך ביום הראשון, אני עונה לך איריס. אני עונה בעל פה. אך ביום הראשון, למה ההדגשה על היום הראשון? שאלה אחרת, לא קשורה אלינו. אני לא יודע למה זה קשור אלינו. האם לפי זה מותר לאכול חזיר מאופש? התשובה היא כן. זאת אומרת, חזיר מאופש, אם הוא לא ראוי לכלב, מותר לגמרי. אם הוא ראוי לכלב ולא לאדם, אז זה אסור מדרבנן. הבהרה, אצל בית שמאי ובית הלל שני פרמטרים, מידת החימוץ וראוי לאכילה. אצל בית שמאי רק מידת החימוץ. אצל בית הלל זה שני הפרמטרים. שאלה הבאה, לא יאכל, מזה לומדים שיש כאן עוד איסור, אם כך זה תמיד. באופן עקרוני, כך זה תמיד, לא בדקתי בתורה, אבל זה מוצג כאיזשהו עיקרון כללי. צריך לבדוק בכל מקום, אם זה לא כך, אז צריך להיות הסבר למה. אבל חזקיה אומר פה משהו כללי. יש הסבר ברש"י, שם בפסחים, מה הרעיון מאחורי זה? אמרתי, שלא יאכל, אפילו אם גוי אוכל, ואני רק מרוויח מזה כסף, ושזה בעצם איסור הנאה. אז זה אמור להיות בכל מקום. מאיפה ידעו חז"ל ששלושת האזכורים של שלושת איסורי בשר וחלב מלמדים דווקא את שלושת אלה? אני לא יודע. או יכול להיות הלכה למשה מסיני ואז זה דרש סומך, אבל גם יכול להיות שזה דרש יוצר. הכוונה, יש פסוקים מיותרים, וחז"ל הבינו שהם באים ללמד איזשהו איסור. עכשיו, לא תבשל כתוב במפורש, ואם אני שואל את עצמי מה עוד זה בא לרבות, יכול להיות שמסברה הם אמרו אכילה וענה, כי זה האיסורים הרגילים בתורה. שאלה 6, לרמב״ם, עם כל איסור אכילה הוא איסור הנאה, איך הוא יסביר את האזכורים בתורה? הם מספיקים שני אזכורים? שאלה מצוינת, זה ההמשך של הרמב״ם שלא קראתי שם, תסתכלי בקוף פי ג' בסיכום עצמו אני קצת מסביר את זה. זה דיון ארוך שם. שאלה 7, נבלה שבושלה בחלב, היתר ליהנות מזה הוא בגלל שאין כאן הנאת אכילה? כלומר, יש הפרדה בין הנאה כללית? לא, לא בגלל שאין הנאת אכילה, אלא בגלל שאין איסור על הנאה. כי האיסור על הנאה מסתעף מאיסור האכילה, אבל איסור האכילה לא חל כי אין איסור חל על איסור. כי הנבלה אסורה באיסור אכילה, נבלה בחלב זה גם רק איסור אכילה, כי איסור הנאה רק מסתעף ממנו. אז הוא לא חל, ברגע שהוא לא חל, הוא מסתעף ממנו גם איסור הנאה. אם אין איסור הנאה, אז גם אם אני נהניתי בפועל, אבל אין איסור בזה, אין איסור הנאה. הטיעון של חזקיה הוא יותר פדגוגי ויותר זכיר, זה הכסף משנה אמר. אני הסברתי שם, סיוון חרזי, סליחה, כן, לא חנה, אני, טעות שלי, אבל התכוונתי אלייך, פשוט משום מה בראש ישב לי חנה, לא יודע למה. אוקיי, שאלה 8, לגבי איסור אכילת חצי כזית, האם מדובר בהנאת האכילה, הרי גם טעימה יכולה להיות הנאה, מה זה משנה הכמות? בדיוק ככה. לא משנה הכמות, לכן יש איסור. הכמות משנה רק לעניין העונש. לכן חצי שיעור, אסור מן התורה. זה, רב שמעון שקופ מסביר את הדין של חצי שיעור, הגמרא כותבת בזה סברה, חוץ מהפסוק שכתוב בחלב, כל חלב, כל דהו חלב, רבי שמעון גם מסביר שזה חזי להצטרופי. זאת אומרת, הרי אם תיקח חצי כזית חזיר, ועוד חצי כזית חזיר, אז יהיה איסור שלם כשאני אוכל את זה. אז ברור שאיכות האיסור קיימת גם בחצי. כל מה שחסר זה רק הכמות. לכן בעצם זה אסור. רק השיעור חסר. תודות. כבר ריכזת לי את השאלות. לא, כבר עניתי עליהן, בסדר. אוקיי, אז זה הכל.
רגע, אני רוצה
שאלה.
כן, כן. איריס, אבל זה בסדר מבחינתך? רק היא עונה רק בצ'אט, לכן אני רוצה רק לוודא. תראי, בסיכום בעצם הדברים מופיעים. אני רואה איזושהי... אוקיי, אני מקווה שאיריס קיבלה מענה. טוב, בואו נעבור אל האחרות.
רק שאלה קצרה. לגבי, אני יודעת שאסור לעשות מסחר במזון לא כשר, גם אם זה בלי יהודים בכלל.
תודה רבנן.
אז זה רבנן, ולמה? זה יושב על האיסור...
כן, כדי שלא יבואו לאכול או... להתרחק עוד יותר, זה איסור דרבנן. עוד שאלות? אוקיי, אז אני שולח לכם את הסיכום ואת ההקלטה. נתראה בעזרת השם ביום חמישי, אני עוד אשלח לכם כמובן לקראת יום חמישי. להתראות.
תודה.